שלושה שיודעים.
שלום לכם. החיסון מפני קורונה לא פוגע בפוריות הגבר. כך עולה ממחקר ישראלי חדש, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. קורונה, לפי מחקר חדש שנערך בבית החולים הדסה עין כרם, החיסון מפני קורונה לא פוגע בפוריות הגבר. ועוד בענייני חיסון, החיסון מפני קורונה בטוח לנשים בהיריון. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי מכון המחקר והחדשנות קרן סגול מקבי ואוניברסיטת תל אביב. אקלים, קיץ ארוך, חורף מסוכן. הקיץ בישראל מתארך ויש יותר סופות מסוכנות בחורף. כך עולה ממחקר חדש שהובילה דוקטור אפרת שפר מהאוניברסיטה העברית. מיד נדבר איתה. חלל, סיכת כנפי אסטרונאוטים לא תוענק לתיירי חלל, כך פרסמה רשות התעופה הפדרלית של ארצות הברית. מדוע? מיד, ועוד הרבה עניינים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. החיסון מפני קורונה לא פוגע בפוריות הגבר. כך עולה ממחקר חדש שנערך בבית החולים הדסה עין כרם בקרב מטופלי IVF, הפריה חוץ גופית, לפני החיסון ולאחריו בטווח של שנה. המחקר נערך על ידי רופאי בית החולים דוקטור מרים ספראי, שכבר נמצאת איתנו על הקו, פרופסור בנימין ראובינוף, שגם הוא נמצא איתנו, ודוקטור אסף בן מאיר, אנחנו שמחים לומר שלום למוחית לילוד וגניקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, דוקטור מרים ספראי, שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
ושלום לך, מנהל מחלקת נשים ויולדות במרכז הרפואי הדסה עין כרם, פרופסור בנימין ראובינוף, שלום.
שלום ובוקר טוב.
ראשית, דוקטור ספראי, ספרי לנו מה בדיוק עשיתם במחקר ואיך הגעתם למסקנות הללו.
אז רצינו בעצם לבדוק האם יש פגיעה בפוריות הגבר, פגיעה בנתוני הזרע של גברים שעברו את החיסון, בגלל שהיו בעצם המון שמועות שהתחילו לצאת בכל מיני פורומים ובכל מיני עיתונות עממית יותר או פחות, ובעצם פוגעים בענות של האוכלוסייה הכללית להתחסן.
אז מה שאני רוצה לבדוק... רגע לפני שתמשיכי, אני משער שהופצו הרבה מאוד שמועות, האם יש תקדים לאיזשהו חיסון שפגע בפוריות הגבר? זה משהו שיכול... יש בו איזשהו שמץ של היגיון או שלא?
אז למיטב ידיעתנו אין איזשהו חיסון שאנחנו יודעים שהוא פוגע בפוריות הגבר. מה שאנחנו כן יודעים שווירוס הקורונה בעצם פוגע בפוריות הגבר. אז אחד הדברים שככה רץ זה היה שאם אנחנו עושים איזשהו מהלך שהוא דומה בעצם ומכניסים לגוף משהו שהוא מזכיר איזשהו באיזושהי צורה בעצם את הווירוס, אז יכול להיות שכמו שהווירוס פוגע אז החיסון עלול לפגוע בפוריות הגבר.
אז מה בדיוק עשיתם במחקר?
אז אנחנו הסתכלנו בעצם על גברים שבאים למרפאת IVF, ויש לנו בעצם נתונים של כל נתוני זרע של אותם הגברים. אז הסתכלנו על גברים שעברו חיסון, שחוסנו פעמיים ובאו בעצם לעבור הליך של IVF, או בגלל בעיה בפוריות שלהם, או בגלל בעיה בפוריות של בת הזוג, או רצון לאבחון טרום לידתי, והשווינו לבדיקות קודמות של אותם גברים. לפני חיסון. זאת אומרת שכל גבר בעצם עבר השוואה לבדיקה הקודמת שלו, שזה אחת החוזקות של המחקר שלנו. וראינו שאין הבדל, בדקנו מספר פרמטרים בפוריות הגבר, כמו שאנחנו בודקים בדרך כלל בספירות הזרע, הספירה, ריכוז, סך הכל הזרעים בתנועה, וראינו שאין הבדל.
טוב, זה מרגיע כמובן. פרופסור בנימין ראובינוף, ספר לנו מהצד שלך, איך אתה רואה את המחקר הזה?
אני רואה חשיבות גדולה מאוד במחקר הזה, בהיבט של העברת המסר לציבור שחושש מהחיסון. אנחנו רואים את החשש הזה גם בקרב הגברים שהם מטופלים בטיפולי פוריות, וגם בקרב הנשים שמתכננות הריון או שהינן נמצאות בטיפולי פוריות. והמחקר הזה מדגיש בעצם את מה ש... אנחנו כצוות הרפואי מנסים להעביר לציבור כל הזמן שאין שום עדות כלשהי שהחיסון פוגע בפוריות הן של הגבר והן של האישה. ולכן אנחנו באופן חד משמעי רוצים לעודד את הציבור של האנשים הצעירים שהם בגיל הפריון, וגם כמובן שנמצאים בטיפולי פריון, שלכו להתחסן, מכיוון שהחיסון איננו פוגע לא בפוריות הגבר ולא בפוריות האישה.
אוקיי, טוב, הנה קיבלנו את המסקנה חד משמעית. אני חוזר לדוקטור ספרי, ספרי לנו, אתם בדקתם את העניין בקרב מטופלי IVF, אז אולי קצת נרחיב קצת על הפריה חוץ גופית, נכון? מה זה בדיוק IVF?
אז בעצם IVF זה טכנולוגיה שמאפשרת לנו בעצם לעזור לזוגות שלא מצליחים להיכנס להיריון, בעצם להרות. היכולות להיות מספר בעיות, או אצל האישה, או אצל הגבר, או רצון להבחום תרום לידתי, זה בא לענות על איזשהו מגוון של מצבים קליניים, שאנחנו יכולים לעזור להם בעזרת הטכנולוגיה. אנחנו בעצם לוקחים את הביצית של האישה, אנחנו גורים בעצם על ידי הורמונים לריבוי ביציות אצל האישה, ואנחנו שואבים אותם, ואז אנחנו בעצם יש לנו מצב שיש לנו את הביציות במעבדה, במקביל הגבר נותן זרע, אם הוא צריך, אנחנו יכולים לעזור לו בכל מיני טכניקות, גם להגיע לזרע שהוא יכול לתת, או שהוא יכול להיות אצלנו, ואנחנו בעצם עושים הפריה של אותה ביצית עם זרע של אותו גבר. ואז אנחנו בעצם גורמים להתפתחות העוברית במעבדה בימים הראשונים, ומחזירים עובר צעיר לרחם של האישה. זה בעצם מה שאנחנו עושים ב-IVF.
ואם נשוב למחקר עצמו, אז בדקתם מה קורה לפני החיסון ואחרי החיסון, אין הבדל בפוריות של הגבר.
נכון, ואני חשוב לי להדגיש שבגלל שאנחנו בעצם מסתכלנו על מטופלי IVF, אז יש לנו שתי קבוצות. יש לנו גם את הגברים שבעצם באו בגלל בעיה פוריות אצל האישה, או רצון להבחום תרום לידתי, זאת אומרת גברים שהזרע שלהם הוא תקין לגמרי. בנוסף, יש לנו קבוצה של גברים שהזרע שלהם הוא לא תקין מההתחלה. ואנחנו עשינו גם אנליזה על כל הגברים בעצם כקבוצה אחת, וגם שתי אנליזות, אחת לקבוצה של גברים עם זרע תקין, ואחת לקבוצה של גברים בעצם עם זרע שהוא מלכתחילה חלש או לא תקין, ואנחנו יכולים להגיד שזה נכון גם בקבוצה של בעלי זרע תקין, וגם לגברים שיש להם בעצם בעיית זרע קודמת. שזה גם מאוד מרגיע, כי הייתו גם שמועות שאם הזרע ככה במחאות חלש יותר, אז עלולה להיות פגיעה שיכולה להיות יותר משמעותית. בנוסף, כשהסתכלנו מבחינה דמוגרפית, אם אנחנו משווים בישראל כרגע, האחוז החיסונים אצל גברים בני 20 עד 45 עולה, או עומד בערך בין 70 ומשהו אחוז ל-85 אחוז, שזה אחוזים מצוינים. לגבי ביחס לעולם ובכלל, אבל אם אנחנו מסתכלים דווקא אצל גברים שבאים נגיד לטיפולי בוריות, אז אצלנו האחוזים היו נמוכים יותר, ששוב זה מעלה את החשש הזה של גברים שהם בגיל הפוריות, או גברים שדווקא יש להם איזשהו רצון להרות, או איזשהו חשש שיכול להיות שם, ואנחנו שמחים בדיוק כמו שפרופסור רובינוף אמר, להגיד שאין פגיעה בפוריות, לא בפוריות הגבר וגם לא בפוריות האישה, ואני מצטרפת בעצם לקריאה שלו לבוא ולהתחסן, במיוחד גם בגברים שאנחנו יודעים שחיסון, שבעצם וירוס קורונה יכול לגרום לפגיעה בפוריות הגבר, גורם לירידה בספירת הזרע.
אז זהו, אז אני אמשיך מהנקודה הזו עם פרופסור בנימין ראובינוף. אז החיסון לא פוגע בפוריות של הגבר, אבל הנגיף כן עשוי לפגוע. אתה ודאי נתקלת במקרים גם של נשים שנדבקו בנגיף. ספר לנו איך אתה רואה את זה מהזווית שלך כמנהל מחלקת נשים ויולדות במרכז הרפואי. נתקלת ודאי בנשים בהיריון שנדבקו בנגיף.
כן, בהחלט.
היינו
מעורבים מאוד בטיפול בנשים בהיריון שנדבקו בנגיף הקורונה, וטיפלנו בנשים רבות במסגרת המחלקה. מה שאנחנו ראינו, וגם הספרות העולמית, היא שמחלת הקורונה היא יותר חמורה בנשים בהיריון. היא גורמת ליותר נשים להזדקק לטיפול נמרץ, וגם יש לה השפעות על מהלך ההיריון עצמו, היא מגבירה את השיעור של לידות מוקדמות, כך שבאופן ברור עדיף לאישה שמתכננת להיות בהיריון להתחסן לפני ההיריון. אנחנו נתקלים, ואני גם באופן אישי נתקל בהרבה מאוד שאלות של נשים שמתכננות הריון או שהן כבר בטיפולי פריון, האם צריך להמתין בין החיסון לבין כניסה להיריון, או האם החיסון פוגע בעובר באיזושהי צורה, והתשובה היא שהחיסון איננו פוגע בעובר, אין שום עדות שהחיסון גורם לאיזשהו נזק לעובר או להיריון. ולגבי השאלה השנייה, האם צריך להמתין בין החיסון לבין כניסה להיריון, התשובה היא שוב לא, אין צורך להמתין בין חיסון לבין כניסה להיריון. הדבר היחידי שאנחנו אומרים, שבימים או בשבוע לאחר החיסון, לפעמים יש תופעות לוואי, יש קצת חום, דברים שבהיריון צעיר הם לא כל כך רצויים, אז לכן אנחנו מעדיפים שאישה תמתין כמה ימים אחרי החיסון, לפני שהיא נכנסת להיריון או עוברת טיפולי פריון, כדי לעבור את התקופה הקצרה של תופעות הלוואי מהחיסון, שזה בעיקר החום, זה הדבר שהוא בעייתי קצת, אבל השורה התחתונה היא שאין שום צורך להמתין בין החיסון לבין כניסה להיריון, ושאין שום עדות שהחיסון פוגע בהיריון, בעובר, במהלך ההיריון, באיזושהי צורה, והחיסון מגן על האישה ההרה מפני מחלה שהיא יותר קשה ויותר מסוכנת בהיריון.
טוב, הדברים הם חד משמעיים, אני מוכרח לומר שבמישור האישי, בת הזוג שלי הייתה בהיריון, ומיד היא רצה להתחסן, גם אם לא פועלים על פי המחקרים האלה, על פי מאזן האימה או מאזן הסיכונים, כשיש כזו מגפה ויש פתרון, אז אני, לפחות מבחינתי דאז, כביכול לקחתי את הסיכון שחלילה משהו יקרה, אבל הנה אתם אומרים שגם אין סיכון כזה, ולכן הכל בסדר. תודה רבה לכם על השיחה המאוד מרגיעה הזו, ואנחנו מקווים שהמאזינים והמאזינות מבינים, נכון להתחסן. זהו הפתרון לבעיה הרבה יותר חמורה, שהיא הבעיה האמיתית, ההידבקות בנגיף. תודה רבה לך, דוקטור מרים ספרי, מומחית לילוד וגניקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ופרופסור בנימין ראובינוף, מנהל מחלקת נשים ויולדות במרכז הרפואי הדסה עין כרם. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
החיסון מפני קורונה בטוח לנשים בהיריון. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי מכון המחקר והחדשנות כאן, סגול, מקבי ואוניברסיטת תל אביב. המחקר הישראלי בחן אלפי נשים בהיריון. לפי המחקר, רק כמה עשרות חוו תופעות לוואי קלות בסמוך לחיסון ולא דווחו תופעות לוואי קשות. מדובר באחד המחקרים הראשונים בעולם שבחנו את השפעות החיסון על נשים הרות. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקרת הראשית של מכון המחקר של מכבי, דוקטור ענבל גולדשטיין. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אני משער שעדיין זו נקודה שמעסיקה מאוד את הציבור, עד כמה החיסון בטוח לנשים בהיריון. אז בואו נשמע מה עשיתם בדיוק במחקר עצמו.
נכון, השאלה עדיין מעסיקה גם בארץ וגם בעולם. בחודשים הראשונים של שנת 2021 מספר מקרי הקורונה בהריוניות היה כמו כל שנת 2020 מתחילתה עד סופה. הגל השלישי באמת הרים את הראש ממש ביחד עם הפצת החיסונים בארץ, ואותנו מאוד מאוד סקרן להבין מה תהיה היעילות והבטיחות של ההתערבות החדשה.
רגע, זאת אומרת, אתם זיהיתם מגמה של נשים בהיריון פשוט נטו פחות להתחסן? הם היו, חששו להתחסן?
כן, ראינו שבהתחלה הייתה איזושהי הססנות טבעית. אני חושבת שבעידן של הצפה של מידע לפעמים סותר ולא תמיד מבוסס, קשה לסנן ולעקוב מי גורם מוסמך, מי מפיץ מה. ולנו זאת הייתה אחריות וזכות גדולה לנסות לקחת חלק במענה לשאלות הבוערות, האם ההתערבות החדשה באמת תפחית את המשבר ובצורה שהיא בטוחה.
אוקיי, אז זהו, אז איך עורכים מחקר כזה באמת?
אספנו בהדרגה את כל הנשים שבחרו להתחסן לעומת נשים שלא בחרו להתחסן, ווידאנו שאין ביניהן איזה שהם הבדלים שמפריעים, שמשפיעים על היעילות או הבטיחות של החיסון, ולייצר השוואה הוגנת. אנחנו בעצם עובדים בסביבה שהיא ללא אקראיות. בניסוי שבו באמת נעשית חלוקה רנדומלית לשתי קבוצות ברות השוואה שנבדלות ביניהן אך ורק בקבלת או אי קבלת החיסון, בעצם אין צורך לנטרל הרבה מאוד משתנים שיכולים להפריע. אנחנו בעצם זה כמו ללכת בלי ולהרגיש עם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לייצר מצב שהוא פסודו-אקראיות, פסודו-רנדומיזציה, באמצעים סטטיסטיים. זאת אומרת, לשים לב לכך שהנשים שבחרו להתחסן יכולות להיות בעיות גיל אחר או תחלואת רקע אחרת, או להשתייך לקבוצות מיעוט מסוימות או לסטטוס אחר. ואנחנו רוצים לוודא שאנחנו משווים קבוצות שהן באותו גיל, באותו גיל, גם
זה
קבוצות,
זה, וגם זה, של הריון. בדיוק, זה הדבר שקשה באמת, איך משווים, צריך, ממש גם באותה נקודת זמן בהיריון, נכון? הטרימסטר וכו', וגיל, הרבה מאוד אלמנטים שצריך איכשהו לנטרל, כדי לבחון באמת את ההשפעה של החיסון על אותן נשים. אבל אני חושב שעשיתם את זה.
אתה צודק, זה באמת מפתה לחשוב שזה ככה לחיצת כפתור, לחלק שני מספרים, עונה ומכנה. צריך להיזהר, צריך לבחור את המכנה הנכון, את קבוצת הביקורת הרלוונטית. כן, יש את הכלים לזווד, כלומר לעשות בעצם התאמה, מאצ'ינג, בין נשים שהן בעלות פרופיל דומה, והדבר היחיד שמבדל ביניהן הוא באמת אם הן קיבלו או לא קיבלו את החיסון. כך שהן משתייכות לאותו אזור מגירויים, הן באותה רמת סיכון אפריורית, ואז אנחנו יכולים לעשות השוואה שהיא אמינה ומהמנה ומייצגת, כיוון שהיא מבוססת על מדגם גדול ולא סלקטיבי, לא דיווח עצמי, אלא נתונים שנאספו במילה בצורה רוטינית במערכות המידע המסודרות. יש תיק מעקב והיריון בקופה, גיליון ממוחשב, שמאפשר לנו לחשב את גיל ההיריון והמון המון סימפטומים, תופעות לוואי, ולנסות לבדוק את התזמון שלהן ביחס למתן האמנות של החיסון.
ובסופו של דבר, על פי הנתונים, אחרי שנטרלתם את כל האלמנטים וכולי, כפי שסיפרת לנו, החיסון בטוח לנשים בהיריון, גם אם היו תופעות לוואי קלות בכמה עשרות מקרים מבין אלפים, לא היו תופעות לוואי קשות וודאי לא פגיעה בהיריון. זה מה שאני מבין מהמחקר.
נכון. החיסון בטוח, בדקנו מגוון רחב של תסמינים שהיה איזשהו היגיון לבדוק אותם, כולל הפלות, כולל פיגור תוך רחמי, כולל רעלת הריון, תסחיף ריאתי, ובאמת לא ראינו שום הבדל. מראש מדובר באירועים שהם נדירים, ולכן צריך מאוד בזהירות לבצע את ההשוואות האלה, אבל כן, בהחלט לא נצפה עדיין שום סיגנל שמדאיג אותנו, והחיסון הוא טוב ובטוח, ואנחנו שמחים מאוד על ההחלטה האמיצה של משרד הבריאות ככה להקדים ולהמליץ עוד בינואר על החיסון בישראל, מה שאפשר לנו באמת גם לידע גורמים בעולם, ששם עדיין יש וריאביליות מאוד מאוד גבוהה, והרבה פעמים בקרב הרשויות יש איזושהי הססנות, ובעצם נותנים את ההחלטה לכל אישה מול הרופא הפרטי שלה.
וואו. עכשיו, יש איזשהו תקדים לחיסון שפגע באישה בהיריון? בהיריון? זאת אומרת, יש איזשהו שמץ של התכנות למצב כזה?
אפילו לא שמץ. לא.
לא.
טוב, אני חושבת שגם כאשר אין היגיון ביולוגי שהחיסון או התרכיב שבו הוא ניתן יגרום לאיזשהם תופעות חמורות, עדיין טוב לבדוק ולוודא. אנחנו מוצפים פייק ניוז, אנחנו מוצפים דאגות, זה בסדר שאנשים רוצים אינפורמציה ואנחנו צריכים לבדוק, תמיד טוב לבדוק, וגם בכמה מחקרים שונים. זאת אומרת, לבדוק באוכלוסיות שונות שהדברים משתחזרים. זה מאשש את הביטחון שלנו כשאנחנו רואים את הדברים במעקב ארוך טווח באוכלוסייה גדולה ומייצגת.
תראי, אני אספר לך על המקרה הפרטי שלי ושל בת הזוג שלי. אני ניגשתי להתחסן במתחם ענק במרכז הארץ, והיא הייתה בהיריון איתי, והשיקול היה, טוב, אנחנו כבר כאן, ושילמנו על חנייה, וכבר הגענו, אז יאללה, בואו ניקח, גם אם יש איזשהו סיכון, לוקחים אותו כי לא בא לנו לחזור לפה שוב, אבל לשמחתי, החיסון הוא באמת בטוח לנשים בהיריון, מעבר לשיקולי חנייה ונוחות.
אז בשעה טובה לכם, ואני שמחה שלקחתם את ההחלטה.
לא, לא, לגמרי. אם נהיה לרגע רציניים, כשיש אויב אכזר כמו נגיף קורונה, ויש חיסון שהוא פתרון, גם אם באותה תקופה, כשלא היה את המחקר הזה, יש איזשהו סיכוי לפגיעה וזה, זה עדיין, עושים פה מאזן של סיכונים. זה אז. היום אנחנו מבינים שגם אין סיכון. אז אנחנו מקווים שמי ששומע את השיחה הזו יעשה את הדבר הנכון, וודאי לא יחשוש מפגיעה בהיריון. החיסון הוא, הנה, אתם מקבלים הוכחה מחקרית לכך שהוא בטוח, נכון?
נכון מאוד. אני רוצה להוסיף שהמפתח החשוב בעבודה כזו הוא באמת הירתמות של צוות עם ניסיון, כדי להגיע בזמן קצר למסקנות שהן אקטואליות, צריך להיות פייפליין, צריכה להיות תשתית מאוד מאוד טובה מאחורי הקלעים. יש הרבה אנשי צללים שמייצרים תשתיות מערכות מידע די ענפות ומורכבות כדי גם לתת שירות מיטבי למבוטחים של מכבי, והנה גם לסייע למחקר וקבלת החלטות בבריאות הציבור.
אבל המחקר אבל רלוונטי לכל אנשים בהיריון בכל קופת חולים, נכון? זה לא משהו שהוא ייחודי, רק שיהיה ברור שלא רק... לא רק אנשים הללו מוגנות. טוב, זה מאוד חשוב לשמוע את הדברים האלה, ואנחנו יודעים עד כמה נגיף קורונה, כשהוא מדביק אישה בהיריון, זה משהו שהוא באמת יכול להסתיים רע, וזה משהו שהוא, הפוטנציאל הבלגן של הדבר הזה הוא עצום, ולכן שווה הוא להקדים חיסון למכה במקרה הזה. אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, דוקטור אינבל גולדשטיין, חוקרת ראשית במכון המחקר של מכבי. תודה רבה.
תודה לך.
הכירו אנטיביוטיקה, תרופות בכלל וגם חיסונים שיופקו מארס של זחלי אש. בגופו של הזחל נמצאים יותר מ-150 חומרים רעילים. חלק מהם מתברר אפשר לרתום לטובת האדם. מדובר במחקר חדש שנערך באוסטרליה, בו נמצא כי חלק מאותם חומרים מסוגלים לפגוע בחיידקים, מה שאומר שאולי אפשר להפוך אותם לתרופה אנטיביוטית ולא רק. עורך המחקר הוא דוקטור אנדרו ווקר, חוקר בבית הספר לרפואה באוניברסיטת קווינסלנד, אוסטרליה, והוא מצטרף אלינו מאוסטרליה. הלו, דוקטור ווקר.
הלו, פליז טו בי היר. נייס טו מיט יו.
פליז טל אס אבאוט יור סטאדי. וואט דיד יו פיינד?
סו דיס סטאדי וואז וואן וי דיד און דיז פנטסטיק ליטל קטרפילרס. איי קאם פרום א פארט אוף אוסטרליה קולד קווינסלנד, אנד איטס סורט אוף סאב טרופיקל אראונד היר, סו וואר I'm very lucky to have lots of little venomous insects that most people I guess wouldn't be very happy about, but we're very happy because we love studying venomous animals because we're really interested in some of the molecules in their venom, particularly the mini proteins called peptides, and we're interested in seeing if we can use them as medicines and as eco-friendly insecticides and that kind of thing. So we found a whole lot of different peptides in the venom. We found there's more than 150 of them of 60 different types. So we're really surprised to find this really stunning chemical complexity. We had to make a lot of the toxins in the lab. And the reason for that is that the caterpillars are very small and the amount of venom that you get out of them is very small, but the experiments we did allowed us to work out the chemical structure of each of the toxins, and then we could make them in the lab and test them. So we found some kinds of molecules that you can use to kill bacteria and some that kill a kind of parasitic worm that is very important in the sheep industry. It lives inside sheep's stomachs and drinks their blood, and they suffer bad health consequences. So we're really interested to find some peptides that could kill these pathogens of humans and animals. Some of them, of course, we weren't so surprised to find are also toxic to mammalian cells. So that maybe not the best thing that we could use in the clinic, but the best one that we found with the best activity against that worm parasite had no effect at all on mammalian cells, so we're really excited that it could be potentially useful.
ביקשתי מדוקטור ווקר לספר לנו על המחקר ועל הממצאים שלו. הוא ענה שהמחקר נערך בזחלים שנמצאים באוסטרליה, שנחשבת לעשירה במגוון החרקים הארסיים שלה. במחקר הוא התמקד בחלבוני הארס של זחלי העש האוסטרלי, כדי לבחון האם ניתן להיעזר בהם כתרופה או כחומר הדברה טבעי. הוא והצוות שלו הופתעו לגלות שהערס מורכב מיותר מ-150 פפטידים, חלקי חלבונים. מדובר בזחלים קטנים מאוד שמייצרים מעט מאוד ערס, ולכן היו צריכים להשתמש בהרבה מאוד זחלים. בין היתר הם גילו מיני מולקולות קטנות שמסוגלות לחסל בקטריות ותולעים טפיליות שמהן סובלות כבשים רבות. Is the venom substance that you examined is unique only for this caterpillar of this moth?
Yeah, that's exactly right. So it comes down to the life cycle of the animal, the moth. So the adults of this species, they're little brown moths. They're nocturnal. They only live for about a week. They don't even have mouth parts, so they don't eat. Their job is just to mate and lay eggs, and then they die. The caterpillar actually lives for a lot longer. It might live for up to, say, 2 months or so. And its job is sort of opposite to the adult. Its whole job is to eat and eat and eat. And of course, they have to be on leaves. They're eating leaves on trees. So they're really easy for something like a bird to find. They don't have any defenses, so they can't fight back, and they can't easily escape either. So they need some kind of defense, and what they have is venom. And then to advertise that fact, they have really bright colors. So they're the opposite of the small brown moths, which are the adults in that respect as well. The venom apparatus is actually, it's part of the cuticle, part of the exoskeleton of the animal. So every time the caterpillar sloughs its skin, sheds its skin, which happens 5 or 6 times before it turns into a cocoon, pupating to become a moth, it actually sheds all of its venom spines, along with all the venom they contain, and it creates the whole structure again new. And then from the time it's in a cocoon, it'll no longer be venomous.
שאלתי דוקטור ווקר, האם החומרים האלה ייחודיים רק לאותם זחלי אש? והוא השיב שכן. הערס מיוצר רק באותם זחלים שחיים עד כחודשיים, תקופת זמן ארוכה יותר מזה של אש הבוקר, שמחזור חייו מסתכם בשבוע בלבד. את מחזור החיים שלו מבלה הזחל בעיקר באכילת עלים על עצים, הוא נחשב לטרף קל, ולכן הטבע חנן אותו בערס כאמצעי הגנה. הערס מהווה ממש חלק מהגוף של הזחל, ולפני שהוא הופך לגולם, הוא משיל את אורו בין 5 ל-6 פעמים, ואיתו גם הן צינוריות הערס שלו, שמתחדשות בכל פעם, וזו הסיבה שעם הפיכתו לגולם, הוא מאבד את הערס שלו. Now that you discovered this substance, how long would it take to convert it to medication?
Yeah, so it's a long road to go from this kind of basic biology, this fundamental biology, to drugs on the shelf. But it's what we're trying to do. So it all starts, of course, with discovery, and that's what this paper really focused on. And then the next steps are to make libraries containing the molecules that we have discovered. And then we test them against a whole range of things. We test them against human receptors that are involved in pain, and that's partly because we know that some of them cause pain, and we're interested in how they work. But we also test them against proteins that we know exist in the human body and are involved in pathophysiology. So they're involved in how things go wrong when someone gets a disease. And for that reason, they're drug targets. We know that if we could control them and change their behavior, they could potentially be important drugs. So we have systems in the lab to be able to check whether a molecule affects these drug targets. And then we need to apply our libraries that we're making to those. And if we find something, we can then follow it up and try and characterize what's going on.
שאלתי את דוקטור ווקר, תוך כמה זמן יהיה ניתן להפוך את התגלית הזו לתרופה, והוא הסביר שהדרך ארוכה. עליהם להמשיך ולבדוק את השפעת חלבוני הערס על קולטנים אנושיים, בעיקר כדי לבדוק האם השימוש בערס יגרום לתגובה של כאב, וגם לבחון את ההשפעה של אותם חלבונים על חלבונים אחרים שנמצאים אצלנו בגוף ונקשרים למחוללי מחלות. It's amazing, I think, that instead of developing new material, scientists find them in nature.
Absolutely, yeah. So, I mean, what we're doing is one part of natural products discovery. And natural products discovery is actually a really big area. People tend to forget that most of the medicines and useful chemicals and things that we have are actually natural products, or they're derivatives of natural products. But absolutely, we know that nature has an enormous advantage in that it has spent millions and millions of years adapting and evolving. And so some of the molecules that we can find in nature have properties that are more amazing than anything we could dream up or invent.
ציינתי שזה מדהים שבמקום לייצר חומרים תרופתיים חדשים, החוקרים פשוט מוצאים אותם בטבע. דוקטור ווקר הוסיף שאנשים נוטים לשכוח שתרופות וכימיקלים הם בעצם חומרים טבעיים או נגזרות שלהם, ושלטבע יש ללא ספק יתרון אדיר בתהליך ההתפתחות וההתאמה של אותם חומרים לגוף שלנו ולגוף של בעלי חיים לאורך מיליוני שנים, ולכן החומרים הטבעיים מדהימים יותר מכל דבר שאנחנו מסוגלים לפתח במעבדה. Thank you very much for this conversation, Dr. Andrew Walker, חוקר בבית הספר לרפואה באוניברסיטת קווינסלנד, אוסטרליה. תודה.
Thank you very much for having me.
ובמסגרת פינת האבולוציה נעסוק בעטלפים. מניין הגיעו העטלפים וקרובים של מי הם? שלום לי, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב.
אנחנו מתמקדים בעטלפים כי הם קצת מוזרים. בוא נגיד משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט ביחס לעטלפים. יונקים, אפים, שילוב בין עכבר מעופף, מה קורה שם?
אכן מוזרים. הם לא דומים לאף יונק אחר, והם, כמו שאתה אומר, אכן יונקים, לא קרובים לציפורים, למרות שבתורה עטלפים נזכרים ביחד עם הציפורים, אבל ההבנה הזואולוגית של כותבי התורה כנראה הייתה מוגבלת. אז העטלפים הם יונקים, שונים לחלוטין, מעמידים ולדות חיים, לא מטילים ביצים, בעלי חום גוף קבוע פחות או יותר, גוף מכוסה פרווה, כל הדברים שהיינו מצפים למצוא מיונקים.
רגע, אז הם קרובי משפחה, בוא נתחיל דווקא מהשאלה השנייה, קרובים של מי הם?
לא של עכברים, באופן מפתיע.
די, אוקיי.
בניגוד למיתוס של עכבר, של עטלף כעכבר עם כנפיים.
נכון.
הקבוצה הקרובה ביותר לעטלפים היא כנראה הפרימטים. זו הקבוצה שכוללת את הקופים וגם אותנו.
די.
אז עטלפים יותר קרובים אלינו מאשר אל עכברים. זה לפחות מה שאומרות האנליזות של השנים האחרונות, אבל יש שם עוד טיפה ויכוח, אז זה לא חד משמעי, אבל זה כנראה הכיוון.
זאת אומרת שמוצא האדם הוא מן העטלף?
לא.
תן לי להגזים, תן לי להוות. אתה לא יכול למנוע ממני לעשות את מה שעושים מנגישי מדע, וזה כמובן להוות את מה שהמומחים אומרים.
אז מוצא האדם והעטלף הוא מאב קדום משותף לא כל כך מזמן.
וואו, אוקיי, אז בוא נדבר על האבולוציה שלהם. אז איך זה קרה? איך הנס הזה של תעופה קרה עבורם?
זה קרה מאוד מהר, וזה אחת הדוגמאות שבהם אין לנו כמעט שלבי ביניים. אז להבדיל מן למשל האבולוציה של תעופה בציפורים, שדיברנו עליה קצת, ששם יש לנו רצף מאובנים שאנחנו ממש יכולים להגיד מה קרה מתי, בעטלפים, העטלף הראשון שאנחנו מוצאים כמאובן הוא כבר עטלף לגמרי. כלומר, זה כנראה קרה מאוד מאוד מהר, לפני בערך 55 עד 50 מיליון שנה, כלומר, זמן קצר אחרי הכחדת הדינוזאורים וההשתלטות של היונקים, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, שהיונקים בעצם התחילו להשתלט והתחילו להתגוון אחרי שהדינוזאורים נכחדו, אז בין הקבוצות שהתגוונו שם היו גם העטלפים. מה שקורה אצלם, קודם כל קורים כמה דברים שונים, נתחיל עם התעופה ואחרי זה נדבר גם על הדברים האחרים. מה שקורה אצלם זה שהאצבעות של הגפיים הקדמיות, של הידיים, הולכות ומתארכות. ואם אתה מסתכל על שלד של עטלף על הכנף, יש שם 5 אצבעות ארוכות שתופסות את הממברנה, את המשטח של הכנף. בניגוד לציפורים, ששם זה התארכות של הזרוע כולה ורק אצבע אחת מחזיקה את הכנף, בעטלפים יש 5 אצבעות שמחזיקות ביחד את הכנף. יש מחקרים גנטיים שהסתכלו על גנים שאחראים להתפתחות האצבעות, וישבו את הגנים האלה בין עכברים לבין עטלפים, וממש הצליחו למצוא 2-3 גנים שיש שינוי משמעותי בביטוי שלהם שקשורים להתארכות האצבעות. אז יש לנו ממש איזשהו נקודת אחיזה גנטית למה השתנה שם בהתפתחות העוברית שגרם להתארכות של האצבעות וליצירת הכנפיים.
טוב, אני מסוקרן כי יש משהו אסוציאטיבי, לפחות אנחנו מחברים בראש בין נוצות לבין תעופה, ככל הנראה זה חיבור שהוא לא בהכרח נכון, כאן זה ודאי לא קשור.
נכון, לעטלפים אין נוצות בכלל, אין שום כיסוי על הכנפיים, הכנפיים הם בעצם אור עירום. אין שערות, אין נוצות, אין משהו מיוחד על הכנף, יש קצת שערות, אבל אין ממש כיסוי שערות רציני על הכנפיים שתורם ליכולת התעופה. התעופה היא הרבה יותר דומה לנאמר דאון, זה לא מדויק, אבל...
אבל בכל זאת זו תעופה, נכון? הם לא רק דואים.
נכון, הם מנופפים בכנפיים בהחלט.
כן.
יש להם אגב משהו מאוד דומה למה שיש לציפורים, שהעצמות מאוד, מאוד קלות, העצמות חלולות ודקות מאוד כדי להקטין משקל. ובכלל, הטלפים הם מאוד קטנים. היונקים הקטנים ביותר הם הטלפים, או לא הקטנים ביותר, יש גם קצת יותר קטנים, אבל רוב היונקים הקטנים ביותר הם הטלפים, משקל של גרמים בודדים, למרות שיש כמה מינים של הטלפי פירות מדרום-מזרח אסיה שמגיעים לגדלים של כמה עשרות סנטימטרים, רוב הטלפים הם קטנים. הטלף הפירות שלנו, הטלף הנפוץ שרוב האנשים מכירים מרחובות העיר, הוא הטלף גדול יחסית. יש לנו אבל גם כמה עשרות מיני הטלפים קטנים בישראל.
וזה לא מוזר שרק הם פיתחו מבין היונקים את יכולת התעופה?
זה תמיד שאלה שקשה לענות עליה. למה רק קבוצה אחת עשתה משהו? למה אחרים לא עשו את זה? כי אצלם הם הלכו לכיוון הזה. גם ברגע שיש איזושהי נישה אקולוגית שתפוסה, יותר קשה לאורגניזמים אחרים להיכנס. עכשיו, הטלפים, צריך לזכור, מתחרים בציפורים. ולכן הם בעיקר פעילי לילה, ששם יש פחות ציפורים שפעילות. אז בעצם ההפרדה האקולוגית בין ציפורים לטלפים היא בשעות היום. כשהציפורים ברובן הגדול פעילות יום, הטלפים פעילי לילה, והציפורים שפעילות לילה לא אוכלות את אותם דברים שהטלפים אוכלים, ולכן אין שם תחרות.
טוב, אז זה יסתדר להם בול כמובן.
כן, כך האבולוציה מסדרת את העולם, זה לא שהאבולוציה מסדרת, אבל ברגע שיש תחרות, דיברנו על זה לפני כמה שבועות בהקשר של עיקרון המלכה האדומה. ברגע שיש תחרות, מי שלא משתנה נכחד. ולכן וואו. יש נטייה להפרדה בין אורגניזם שלא התחרו על אותם משאבים.
טוב, אני מוכרח לשאול...
הרוב הגדול של הטלפים...
כן, בוא תשלים את המשפט ואז אני אשאל. בבקשה, כן.
הרוב הגדול של הטלפים הם אוכלי חרקים, והם תופסים חרקים עם עוד טריק שהוא ייחודי להטלפים, שקיים רק אצלם, אוקיי. שזה סוג של סונאר. הם משמיעים קליקים בתדירויות מאוד גבוהות, ותדירויות הרבה יותר גבוהות ממה שהאוזן האנושית יכולה לשמוע, וההדים שחוזרים מהחרקים, ההדים חוזרים מהחרקים אל האוזניים של הטלפים, שיש להם אוזניים מאוד גדולות עם יכולת עיבוד מאוד גבוהה, ולפי זה הם יכולים לזהות בדיוק של סנטימטרים ואפילו מילימטרים איפה נמצא חרק באוויר מולם, ולהגיע ולתפוס אותו באמצעות הכנפיים.
אז שוב, אני אפילו קצת כועס על עצמי ששכחתי לשאול, בכל מקרה, התמקדתי כל כך בתעופה ששכחתי את עניין הסונאר. מדובר בסוג של מכה מנחוש שמשלב שמיעה שבאמצעותה הם רואים, נכון? אנחנו מגבשים תמונה באמצעות גלי קול.
בעצם כן. יש להם, הם מקבלים מידע סביבתי מרחבי על ידי ציוצים, ויש הרבה מאוד מחקרים על הציוצים של הטלפים. הם משתמשים בציוצים שונים כדי לזהות את המרחב סביבם וכדי לתפוס טרף, ויש להם איזשהו ציוץ שמשנים ציוץ בשבריר שנייה או בשנייה לפני שהם מגיעים לטרף עצמו, כדי לאתר ולהקן אותו בצורה מאוד מדויקת.
וואו, אז עכשיו, טוב, זה כמובן הרבה יותר מסובך מיכולת תעופה וכו'. איך הם פיתחו חוש כזה?
גם כאן, אין לנו שלבי הביניים. כשאנחנו מוצאים הטלפים, הטלף הראשון שאנחנו מוצאים, כבר יש לו אוזניים מפותחות ויש לו כנראה כבר את יכולת הסונאר. אז זה עוד אחד מהשינויים האלה שהתרחשו מאוד מהר. אבל זה פיתוח של דבר קיים. להבדיל מתעופה והמצאות אחרות באבולוציה, שמיעה יש לכל היונקים. לרוב הגדול של עולם החי יש שמיעה מסוג כזה או אחר. זה פשוט מחייב איזשהו שינוי מותאם במערכת השמיעה עצמה ובמערכת השמעת הצליל, השמיעה וההשמעה, שמתואמות אחת לשנייה, כדי לאפשר להם לקלוט אורכי גל כאלה. יש כנראה סונאר מפוזר בכל מיני קבוצות בעולם החי. אז אנחנו מכירים את זה מיונקים ימיים, דולפינים למשל יש סונאר. יש טענות לא לגמרי בדוקות שיש גם ציפורים שיש להם סונאר בצורה מוגבלת, אבל המערכת כמערכת לא מסובכת מבחינה פיזיקלית.
לא, לא, אבל העיבוד עצמו הוא מדהים, כי אתה באמת מפיק, התוצר עצמו, גם אני יכול להשמיע הכל וגם אני שומע, אבל אני לא יכול לאבד ברמות הדיוק שלהם את העניין, ולהגיע לתובנות שהם מגיעים.
נכון, וזה באמת תחום מחקר מרתק, יש לא מעט חוקרים גם בארץ, יש כמה אנשים שעובדים על זה, על איך בדיוק מתבצע העיבוד הזה, והתשובה היא שאנחנו לאט לאט מבינים יותר ויותר, אבל יש שם מורכבות מוחית שהיא באמת ייחודית רק להם.
טוב, לסיום אני אשמח שתתייחס לעניין הקורונה. שוב, עלתה אצלנו בתוכנית חוקרת שטענה שזה לגמרי הוכח חד משמעית שהעטלפים לא קשורים להידהות ולמוטציות שעבר נגיף קורונה. יש טענות לכאן ולכאן וכולי. מערכת החיסון שלהם מיוחדת. אנחנו צריכים לחשוש מנגיפים מהם כמעט, כי הם קצת מזכירים אותנו?
אז אכן יש משהו שונה במערכת החיסון של הטלפים שהופך אותם לקר פורה לווירוסים, וכנראה באמת יש אצלם מגוון וירוסים יותר גדול מאשר ביונקים אחרים, וזו כנראה הסיבה שלפחות יש טענה כזו שלא בהכרח מוכחת, אבל יש טענה שהרבה וירוסים מגיעים לבני אדם מהטלפים בגלל המגוון הגדול שקיים בטלפים, לאו דווקא בגלל שאוכלים אותם או בגלל שהם דומים לנו.
בכל מקרה, הייתי קודם, כשלב ראשון לא אוכל אותם, ומפה מתקדם. שמע, מרתק כמובן תמיד, זה באמת יצור שהוא כמעט מיתי, יצור אגדתי כזה, הטלף, למרות שהוא חלק מהחיים שלנו.
דרבה מאוד מיתולוגיות, באמת יש לו תפקיד.
כן, אני שמע, באמת יצור אקזוטי וקסום. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה רבה.
בשבוע שעבר עלה לאקרנים הסרט כוח המחץ G.I. Joe עיני נחש, שמזכיר לרבים מאיתנו את בובות המשחק של הסדרה הנוסטלגית. הזדמנות מצוינת לדבר על צעצועים בקומיק. שלום לאורי פינק, איש הקומיק של ישראל, שלום.
היי, מה נשמע דודו?
רגע, זה הכל התחיל מצעצועים או שהצעצועים זה מרצ'נדייז של הסרט? מה קדם למה?
זהו, זה באמת כל הסיפור הזה באמת של G.I. Joe, זה באמת סיפור מאוד מעניין. כאילו, החברות צעצועים, הם ראו שהם מוכרים המון צעצועים לבנות, כן? זה מדבר איתך, שנות ה-50 בארצות הברית. אבל לא מוכרו צעצועים לבנים, כן? אז אבל לבנים, אתה לא יכול למכור בובות, כן? אתה לא יכול למכור להם בולז, כן? אתה צריך למצוא איזה משהו אחר. ואז הם המציאו באמת את G.I. Joe, את הסדרה הזאת של כן, בובות של חיילים. למרות שילדים תמיד שחקו עם בובות קטנות כאלה של חיילים, כן? ומיני, עושים כל מיני קרבות כאלה, המון המון חתיכות קטנות מפלסטיק כזה, אולי זה, אולי גם זה אתה זוכר. אבל הם רצו לתת לזה יותר אופי, יותר סיפור, יותר מותג. אז הם יצרו את G.I. Joe, ויצרו בובות באמת בגודל כמו בובה של בת, כן? כמו בובה שאפשר לשחק איתה, להזיז לו את הידיים.
בובה מפורטת וגדולה יחסית של חיילים. אגב, לכל מי שמאזין ומאזינה כרגע, ויש מה לומר על זה שיש בנים שנמשכים לבובות כאלה ובנות כאלה וכו'. נכון, אבל ככל הנראה, אחת אנחנו מדברים על תקופה של לפני כמה עשרות שנים. דבר נוסף, שוב, מנסים להרחיב כמובן את הספקטרום של המחירה. פה יש עניין כלכלי.
נכון, נכון, רצו לפנות גם לבנים. ואז המציאו את המילה שהיא באמת מילה מהפכנית, שזה מה שקוראים action figure. כן, לא לקרוא מזה puppet או doll, קוראים מזה action figure. זה באמת המהפכה שג'י אי ג'ו עשה. הוא המציא את דמות האקשן פיגר. והאקשן פיגר זה באמת דמות שהיה, יש לך כזה, ודרך אגב אני כרגע יושב בסטודיו שלי, מוקף באקשן פיגר, כן, של כל מיני דמויות קומיקס. זה אחרי זה התחבר עם הקומיקס ככה, שגם הקומיקס לקחו ועשו אקשן פיגר מהדמויות שלהם. וזה מה שאני באמת מדי פעם רוכש לי בכיף, כי זה ככה נותן לי קצת צבע לסטודיו שלי. אז בואו נחזור. אוקיי, אז ג'י ג'ו באמת היה סדרה, באמת, אתה יודע, זה היה רק בובות שמכרו. ואז יום אחד הם פנו איזה חברת מטל, באמת איתן מטל או הסברו, סליחה, הסברו. הסברו פנו למרוול, אמרו להם, תשמעו, יש לנו בובות, ג'י ג'ו, בואו נעשה קומיקס. כן, אז באותה תקופה, מרוול היו מאוד בקטע של לייסנסינג, של כל מיני מותגים, ואז ישבו, באמת, לקחו את כל הדמויות האלה, שכן, היו בובות, כן, סנייק הזה היה בובה, כן, לא היה שום דבר חוץ מבובה, לא היה לו שום סיפור מאחוריו, כלום. ואז הם פנו, היה בחור בשם לארי המה, שהוא היה דווקא מאוד מאוד זוטר שם במר, ולאף אחד לא רוצה להתעסק עם זה, זה היה נראה לי נורא משעמם. והוא ישב והמציא סיפור שלם על ג'י איי ג'ו וקוברה וכל הדברים שם מסביב. ויצר ממש סדרת קומיקס מצליחה, שעד היום בעצם ממשיכה, אבל לא במרוול כבר, אבל סדרה, כן, תוכן, זה מה שיפה.
תוכן שהתחיל ממרצ'נדייז, שרק אחר כך תפרו לו את הסיפור.
בדיוק, שזה מה שהיה יפה. זה מה שמאוד מאוד נחמד בקטע הזה. אחרי זה נמשיך, תשמע, מי שעשה מהפכה אמיתית בכל השוק הזה של אקשן פיגורס ומרצ'נדייזינג, היה בעצם סטאר וורס. סטאר וורס, כן? הוא הבן אדם, זה המותג העל, כן, זה ממש, כן, אנשים, עד אז באמת, חוץ מג'י איי ג'ו לא היה שום מותג אחר שבא ככה, שהמסלול שלו היה, התחיל מצעצועים ואחרי זה עבר לתוכן. כן, זה הצלחה נחמדה, כן, אבל זה לא היה משהו ממש היסטרי. ההיסטריה המטורפת הייתה באמת בסטאר וורס. סטאר וורס שינה את המפה. שינה את המפה בצורה מטורפת, כי אז אנשים הבינו כמה כסף באמת אפשר לעשות ממרצ'נדייזינג, של בובות, של חולצות, כל הדברים האלה. ועכשיו, הייתה חברה בשם מטל, חברת מטל, חברת צעצועים, שהיא פספסה את... שבאו אליה, לוקאס הגיע לבצע להם פרזנטציה עם הסרט החדש שלו, והם אמרו, לא, לא, לא מספיק להוציא את זה על קריסמס, והם ביטרו את זה.
למה תמיד כיף, אני לא יודע אם כיף לשמוע סיפורים כאלה, אבל כל מיני אנשים שפספסו את הזדמנות חייהם, סרבו להפקה הכי מזה, השחקנים שאמרו, אני לא יכול, יש לי פרויקט אחר שאף אחד לא שמע עליו. תמיד כיף, אני לא יודע, שוב, כיף לשמוע אם אתה לא בצד המפסיד כמובן, אבל זה מדהים השרירותיות שבחיים.
כן, כן, נכון, נכון. אז הקטע הוא, הם פספסו את הקטע הזה, אבל, ואז יצא באמת סטאר וורס, וכל הם שמרו במבוכה אדירה, ולא ידעו מה לעשות. ואז הם הלכו וחשבו, ואז התחיל, יצא במקביל סרט קונן הברברי. סרט קונן הברברי. ואז הם אמרו, או, הנה יופי שעוד מותג, וזה, עם דמויות, מפלצות, וזה גם משהו חדש שאין, זה פנטזיה, וכשפים, זה אין, יאללה, בוא נעשה. ואז התחילו, עשו מלא 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 מוצרים של קונן הברברי, ואז, כן, ואז יום אחד הם באו וגילו שהסרט קונן הברברי הוא מלא סקס ואלימות. כאילו, קונן הברברי זה היה לו רייטד R, מה שקוראים, כן? כאילו, מבוגרים בלבד.
למרות שאני זוכר שבנתניה של שנות ה-70 כן ראינו את הסרט. אני לא יודע אם ה...
איך תוציא ילד מנתניה מסרט, בחייך, זה לא...
לא, אוקיי, טוב, נעלבתי ב... טוב, אני נוזף בך בשם העיר, אבל לא, מעניין שהדירוגים האלה אולי היו יותר בארצות, אבל אנחנו... היה סרט, הלכנו לראות.
כן, כן, ברור, זה היה. האמת שגם אני ראיתי את זה, וצר, היו קצת, אז היו קצת, אז היו פחות קפדנים כנראה לנושא הזה, אבל
נכון.
בסדר, באמריקה זה לא היה עובר, באמריקה. אז היו תקועים עם מלא מלא דמויות, כל מיני
זמן,
אבל הם לא יכולו לעשות עם זה כלום. אז... מישהו, היה שם איזה אחד שקשקש כל מיני קשקושים שם בחברת צעצועים, ומישהו עבר שם, אוי, זה דווקא נראה נחמד, ואז הם יצרו על הבסיס של השטנצים האלה של קונן הברברי, כאילו גם הקונספט ארט וכל זה, הם יצרו סדרה חדשה, שזה הפעם השנייה, אני חושב, בהיסטוריה של צעצועים, שבאמת משהו נולד בחברת צעצועים והמשיך משם, שזה מה שקוראים לזה He-Man, אתה שמעת פעם על זה?
לא.
הימן ואדוני היקום. עכשיו יש את זה בנטפליקס. עכשיו בנטפליקס עשו לזה שדרוג, כאילו עדכון. עשו סדרה חדשה עם הבמאי האמריקאי קווין סמית, הבמאי המפורסם וככה מאוד מאוד מכובד. קווין סמית עשה לזה עיבוד מחדש. אולי לא קראו לזה בעברית ככה, לא יודע איך קראו לזה בעברית. הימן, אדוני הגלקסיה, איש כזה שרירים, חרב גדולה כזו.
אבל רגע, פשוט לקחו צעצועים של קונן הברברי ומה, הלבישו אותם, שינו אותם? זאת אומרת, מה עשו להם?
כל הקונספט, כן, שינו את הסיפור, שינו את הכל, כן? פחות יותר קונן הברברי, כן? והלכו על משהו אחר. יצרו סיפור חדש, שלא קשור לכלום, לא לשום סרט, לא לשום ספר, לא לשום דבר. כמו ג'י איי ג'ו בהתחלה של היסטוריית האקשן פיגורס, ואז זה הלך נורא טוב, זה הצליח בצורה מטורפת. ההימן, אני לא יודע, יכול להיות שבארץ, בוא, אני חייב לבדוק, אבל בארץ זה שודר גם כן, יכול להיות שלא הצליח כל כך בארץ, אבל זה היה הצלחה מטורפת באמריקה, ועכשיו יש את זה בנטפליקס גם כן, בגרסה יותר כזאת בוגרת ומעודכנת ומצוירת מאוד יפה, וזהו, זה דמויות ממש די ככה, אתה בטח מכיר את זה, יש לי הרשע שם קוראים לו סקלטור, סקלטור הוא דמות שיש לו ראש גולגולת, יש לו קירה כזאת בצורת גולגולת, בקיצור, זה די אידיוטי, כן, בסופו של דבר, זה לא איזה יצירת מופת, אבל זה מה שיפה בזה ש... מכל התלאות שהם עברו, חברת הצעצועים המסכנה הזו שכתבו על סטאור, ונפלו עם קונן, ואז הם פעם שלישית הם באו רואי עליה, נעשה משהו חדש לגמרי, ואז הם הצליחו עם ה-He-Man, He-Man and the Masters of the Universe.
הנה אנחנו מחלצים תובנה מתחום הרוח, או ספרי העת החדשה וכו', פשוט להמשיך לנסות, נכשלתם, עוד פעם, להמשיך.
וואו. וזה באמת אקשן פיגר, זה דבר, זה תעשיין ממש משעשעת של בובות,
כמובן, לסיום, אמרת שיש לך גם בסטודיו, כמובן, אתה כרגע מוקף. איזה אקשן פיגר? אני אגלה לך מה האקשן פיגר שאני מצאת אצלי. יש לי אחת בחדר. מה שלך? שלי, כמובן, רובוקופ. קניתי אותו בצרפת, ולמרות שרגלו נתלשה, אני עדיין אוחז בו. מה שלך?
טוב, לי יש מולי כרגע את לקס לוטור, דוקטור דום, סופרמן, האלמנה השחורה, בת גרל, עוד סופרמן, הרלי קווין, הפנתר השחור, הלפיד האנושי, ואני מרים את הראש, אנחנו נעבור, נגיע לחדשות.
זהו, אני מרגיש שזה עבר כבר להתנסות, לא סתם לקטלוג של צעצועים.
חז וחלילה.
לא, לא, אני צוחק. הכל טוב, תודה רבה לך, אורי פינק, איש הקומיק של ישראל, תודה.
יאללה, ביי.
קיץ ארוך, חורף מסוכן. הקיץ בישראל מתארך ויש יותר ויותר סופות מסוכנות בחורף. כך עולה ממחקר חדש שהובילה דוקטור אפרת שפר מהאוניברסיטה העברית. מחקר בו נבחנו השינויים בעונה הגשומה בישראל ב-45 השנים האחרונות. המחקר פורסם בכתב העת Climate Change והוא נערך בשיתוף עם דוקטור רון דרורי מהעברית, דוקטור ברוך זיו מהאוניברסיטה הפתוחה ופרופסור עדס סערוני וגברת עדי אתקין מאוניברסיטת תל אביב. אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר דוקטור אפרת שפר, חוקרת בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית ירושלים. שלום.
שלום.
טוב, אני דיברתי קצת מהר מדי בפתיח הזה, אז אני מעט ורוצה לשמוע את הפרטים ממך. מה בדיוק מצאת במחקר?
אז המחקר באמת הוא שיתוף פעולה עם חוקרי אקלים, והמעבדה שלי שחוקרת את ההשפעה של האקלים על צמחים. ורצינו לראות, אנחנו יודעים שמדברים כל הזמן על שינוי האקלים, ויש הרבה תחזיות קדימה. ורציתי לראות מה באמת קרה בעשרות שנים האחרונות, האם יש לנו עדויות שכבר השתנה פה האקלים. ומחקרים לפנינו הראו שיש שינויים של עלייה בטמפרטורה. כלומר, עלייה הטמפרטורה עולה בישראל, זה כבר מוכח לאורך עשרות השנים האחרונות.
ובכמה זה משמעותי, או שמדובר בשברים של מעלות?
מדובר בפחות ממעלה, למיטב הבנתי.
אוקיי.
Okay. אבל זו מגמה. זו מגמה, וברגע שמגמה היא גם מובהקת סטטיסטית, זה מחזק את החששות שלנו משינוי האקלים. אבל דוגמאות דומות לגבי הגשם אין לנו במחקר. כלומר, אנחנו לא יודעים על מה הדגם השינוי בגשם, וזה קשה במיוחד לבדוק את זה, בגלל שהגשם, אנחנו יודעים, יש שנה עם המון גשם, שנה עם מעט גשם, שנה באמצע, השונות הבין-שנתית היא אדירה. והשאלה אם אפשר לראות מגמה מתוך השונות הבין-שנתית הזאת לאורך זמן. אז מה שעשינו באמת חקרנו את הנתונים של הגשם שנאספו בתחנות של השירות המטאורולוגי ב-51 תחנות שפרוסות על כל האזור הים תיכוני בישראל, כלומר מבאר שבע צפונה, לאורך 45 שנה, מ-1975 ועד היום. מה קרה מבחינת הגשם? ומה שראינו זה שבאמת כמות הגשם השנתית לא השתנתה באופן משמעותי. זאת אומרת, אין ירידה בכמות הגשם שיורדת מדי שנה, במיוחד בגלל שיש הרבה שונות בין השנים, אז הטווח הוא מאוד רחב, אבל מה שיש זה התקצרות של העונה, ובעיקר פחות ימים של גשם.
זאת אומרת שמה, שאותה כמות יורדת בפחות ימים ואז זה אומר שערה?
זה אומר הרבה גשם ביום אחד.
כן. וואו, אוקיי.
ואנחנו גם באופן מקרי, אנחנו גם רואים את הימים האלה, אנחנו כולנו חווינו ימים כאלה בשנים האחרונות.
אבל כשחוקרת אומרת את זה, אנחנו קצת יותר סומכים על זה. את צודקת שבאינטואיציה שלנו באמת חשנו בכך שהגשם, הפיזור שלו הפך להיות פחות הומוגני על פני ימי החורף, אלא הוא יותר מגיע בבוסטים. מה הסיבה לכך?
אז ניסינו גם, כאמור, השותפים במחקר שהם חוקרי אקלים מדופלמים, פרופסור הדסה אהרוני ודוקטור ברוך זיו, הם ניסו גם לקשור את זה או להבין האם זה קשור לדגמים של סופות. ובאמת אפשר לראות שדגמים של היווצרות שקעים, שהם הסופות, הם אלה שיוצרים את הסופות, משתנות. וזה כנראה גם קשור לטמפרטורות של הים. כלומר, יש פה איזשהו ניסיון להבין את הסיבה, אבל אי אפשר באמת להסביר את כל המנגנון, אבל כן אנחנו רואים איזושהי מגמה שמסבירה את הריכוז של הסופות האלה בדצמבר, ינואר, פברואר, ומה שאומר שגם יש פחות גשם בתחילת העונה, קצת פחות גשם בסוף העונה, שהעונה עצמה היא קצרה יותר.
טוב, הכל הפך להיות קיצוני מסביבנו, אז גם כנראה מזג האוויר, כולנו, אנשים הפכו להיות קיצוניים יותר, השיח הפך להיות קיצוני, אז גם מזג האוויר מתאים את עצמו לאווירה הכללית בעולם.
אנחנו מנסים להביא עובדות מדעיות מבלי להיות קיצוניים, גם אנחנו לא מנסים להוכיח שיש שינוי אקלים, אנחנו מנסים לבדוק מה קרה,
אוקיי, אז ריסנט את המוטיבציה שלי לעורר את השיחה, זה בסדר גמור. אז הקיץ הפך להיות ארוך יותר, החורף התקצר והפך להיות מסוכן מעצם זה שאותה כמות גשם יורדת בפחות ימים, אז זה אומר בוסטים גדולים יותר של גשם, מה שעשוי ליצור הצפות, שיטפונות, אנחנו רואים את זה בעולם לפחות.
נכון, אנחנו גם רואים את זה בצורה קיצונית יותר, בגלל סיבות שהן לא קשורות לאקלים אגב, בגלל שהעולם בנוי יותר ויש פחות קרקע חשופה, אז לגשם גם אין לאן לחלחל, ואז השיטפונות עוד יותר גדולים.
וואו, וכפי שאת אומרת, אתם לא מנסים להסביר את הדברים, או למצוא את הגורמים, אלא קודם כל מנסים לנתח את המצב, כפי שאמרת, אולי יש תחושה שכן יש באינטואיציה שלנו, איזושהי תחושה שהחורפים הפכו להיות קצת יותר קיצוניים, אולי גם התקצרו, אבל אתם נותנים לזה איזושהי גושפנקה מדעית, אבל אתם פשוט מנסים ליצור מגמה, ולא תמיד אנחנו מרגישים שיש מגמה.
נכון, וגם הרבה מהתחזיות אמרות גם ירידה משמעותית בכמויות הגשם. אפשר להגיד ש...
נכון.
ב-45 שנים האלה אנחנו לא מוצאים ירידה משמעותית בכמויות הגשם. שזה חשש מאוד גדול, חשש לחקלאות, חשש לצומח הטבעי. אז לצומח הטבעי גם ההתקצרות של העונה הוא חשש בעיניי. כי צמחים שצריכים לשרוד בקיץ, והקיץ הוא ארוך, 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 ואין להם מים לאורך הרבה מאוד זמן, ולא בטוח שהם יצליחו לשרוד כמו שהם שרדו עד עכשיו. אבל הכמויות הגשם, למשל, למרות כל התחזיות, אנחנו לא מוצאים עדויות ל...
אז זה מרגיע שכמות הגשם לא השתנתה, אבל זה לא מרגיע שכמות הגשם מתפזרת על פני פחות ימים. אני משער שזה רע לחקלאות.
נכון, בהחלט.
טוב, אז הצלחת לשמח ולדכא בו זמנית. אבל בסדר, את לא אחראית על מצב הרוח שלנו.
בדיוק.
זה בסדר גמור. אלה העובדות, קיץ ארוך, חורף מסוכן יותר. אם נהפוך את זה, נשטח את המסקנה, אותה כמות גשם יורדת בפחות ימים, מה שאומר שיש יותר צ'אנקים של גשמים או גשם יותר משמעותי בכמה ימים. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור אפרת שפר, חוקרת בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית, ירושלים. תודה. ובמסגרת פינת התנ״ך נעסוק בהקרבת ילדים בעת העתיקה. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
שמע, חתיכת נושא, אני מציג אותו בטבעיות, אבל זה נכון שבעבר אני מיד נבדוק האם היה דבר כזה כאן באזור, אולי אפילו משהו שקשור אלינו, אבל ריטואל שאנחנו מכירים מכל מיני עמים שמשום מה החליטו שזה הדבר הנכון, לא ברור, מה הניע אותם?
אנחנו נדבר על התופעה הקשה הזו של הקרבת ילדים, גם אצלנו פה בארץ ישראל, גם של עם ישראל, אבל קודם, לפני הקרבת הילדים, בוא כמה קצת מילים על קורבנות. הרי רעיון הקורבן הוא להביא מנחה לאל או לאלים, על מנת לפייס אותם ולרצות אותם. עכשיו, כיוון שאלים צריכים אוכל, אז מקריבים להם קורבנות. מה הכוונה? שוחטים בהמה, את חלקה שורפים על המזבח, חלק מסוים הולך לאלוהים, חלק לכהנים, חלק למקריב עצמו. עכשיו, איזה חלק הולך למי? תלוי בסוג הקורבן, בסוג המקדש, במועד ההקרבה וכו' וכו'. עכשיו, הבעיה שלנו עם קורבנות היא שהעולם הזה כל כך רחוק וכל כך זר לנו, עד שאנחנו בכלל מתקשים להבין אותו. אני מזכיר לך ולמאזינים, דודו, שעד המהפכה התעשייתית, רוב בני האדם גילו את הבשר שלהם בעצמם. אז שחיטת בהמות הייתה מעשה שכל אחד נתקל בו יום-יום. אבל היום, אתה יודע, רוב האנשים פוגשים את הבשר שלהם בצורות שונות ומגוונות, עטוף בניילון, בתוך קלקר, בסופר, והקצב צריך להגיד להם איזה חלק ואיזה חיה זו. עכשיו, בכל אופן, ככל שרציתי לרצות את האל יותר, אז הקורבן היה טוב יותר. הבכור, הצעיר וכו' וכו', ומהו הקורבן המעולה והמובחר והמשובח ביותר? קורבן אדם, ואם נדייק, קורבן ילדים. עכשיו, כבר במקרא מוכרת תופעה של הקרבת ילדים. המקרה המפורסם הוא המקרה, כמובן, של בת יפתח. יפתח הגלדין נדר נדר, שהוא מנצח את בני המון, הוא יקריב את הראשון שיצא מפתח ביתו, וביתו יצא אליו ראשונה, ולבסוף הוא קרבה, כתוב, ויעש לה את נדרו אשר נדר. גם נשם מלך מואב, עם שכן המואבים, יקריב את בנו בית צרה וצוקה, אתה יודע, צבא ישראל צר על בירת מואב, לא היה מוצא, ומה כתוב? ויקח, משה הכוונה, את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלו עולה על החומה, ויהי כסף גדול לישראל, ויסעו מעליו וישובו לארץ. עכשיו, כנראה גם אגג, מלך המלא, כל הסיפורים שאול הוא קרב, כתוב, וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל. עכשיו, לפני אדוני משמעו במקדש, או מקום קדוש לאדוני, ושחיטת מישהו במקדש לפני אדוני משמע כנראה קרבת קורבן אדם. עכשיו, החוק המקראי הוא מאוד מאוד ברור. איסור מוחלט וחד משמעי, אין שום פשרות. גם בספר ויקרא וגם בספר דברים, אסור להעביר את הבן באש או להעביר אותו למולך, שזה הקרבה. בספר ויקרא כתוב, ומזרחה לא תיתן להעביר למולך, ובדברים לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש. מה זה אומר שיש חוק נגד התופעה, דודו? זה אומר שהתופעה התקיימה. עכשיו, היו שניסו לפרש את העברת הילדים באש כסוג של העברה פיזית בתוך שער אש, או משהו כזה, אתה יודע, תמיד בכתבות על המשטרה הפלסטינית, יש מישהו שקופץ דרך חישוק בוער, אז משהו בסגנון הזה. עכשיו, מחוק המקראי, אנחנו למדים שהקרבת הילדים הייתה נפוצה דיה, כך שצריך חוק נגד הדבר הזה, ושהתופעה נקראה להעביר את הבן באש או להעביר את הבן למולך. גם על אחז וגם על מנשה מלכי יהודה נכתב שהם הביאו את בניהם באש. מה סופר על אחז? וגם את בנו העביר באש כתועבות הגויים, ועל מנשה, הארכי נבל המקראי, כתוב והעביר את בנו באש. יש עדויות למשל בספר מיכה, הוא בערך 100 שנה לפני ירמיהו, בסביב שנת 700, שהוא מצטט את אנשי ירושלים, שים לב איך הוא מצטט את ירושלים, את אנשי ירושלים, הוא אומר, היתן בחורי פשעי, כלומר קורבן על הפשע, פרי בטני חטאת נפשי, כלומר קורבן כפרה על החטא, והתשובה היא כמובן לא, ושים לב מה אלוהים רוצה, עשות משפט ואהבת חסד ועצנה לכת עם אלוהיך. או גם ישעיהו השני, תייחס לשוחטי הילדים בנחלים, שים לב מה כתוב, הניחמים באלים תחת כל עץ רענן, שוחטי הילדים הנחלים תחת ציפי הסלעים. עכשיו, אבל אתה יודע, אין כמו מראה עיניים, ובוא נסתה טיפה מהמקרא ונדלג אל קרטגו, שם הארכיאולוגיה נותנת לנו אישוש מאוד מזעזע על הסיפור הזה. עכשיו, קרטגו זה תרבות פניקית שהיא קרובה בשורשיה לתרבות העברית. אתה יודע, קרטגו זה מושבה צורית, קרת חדש, העיר החדשה. כן, התרבות שלהם שמית לחלוטין, והם שאבו מכל המרחב. עכשיו, היסטוריונים הלניסטים, פלוטרכוס, פילון, דיודורוס ועוד ועוד, כתבו שהפניקים מקריבים תינוקות לאלים. אתה יודע, אבל חוקרים רבים לא באמת האמינו להם, אמרו זה השמצה, ההיסטוריונים מבינים תמיד מלכלכים למי שהם לא אוהבים, עד שבא ארכיאולוגיה והוכיחה את צדקת דבריהם. עכשיו, בקרטגו, היום זה נמצאת בתוניס של ימינו, ליד העיר הבירה של תוניסיה, התגלה מתחם שנקרא, בעקבות המקרא, תופת. עכשיו, זה מקום פולחן לאלה הראשית, האלה תנית, אשתו של בעל חמון. עכשיו, מצאו שם בית קברות בגודל 6 דונם, ובו 20,000 קדים, ובהם שרידי ילדים ותינוקות. אז עכשיו יבוא המאזין הנבון ויגיד, איך אתה יודע שהקריבו אותם ולא מתו מוות טבעי? אנחנו יודעים שהייתה אחוז תמותה מאוד מאוד גבוה של תינוקות. אז א', מדובר באפר, ומי שמת מוות טבעי לא הופך לאפר. התרבות השמית לא שורפת גופות, היוונים כן, אצלנו לא שורפים, אוי ואבא, אנחנו, כל התרבות השמית, גם אנחנו, גם האקדים, גם הערבים, גם הערנים, קוברים. ודבר יותר מעניין, על העצמות, בעיקר בחולות הצוואר, התגלו סימני חיתוך. סימני חיתוך מעידים, זה שחיטה, זה קורבן, זה ברור לנו. עכשיו, בוא נחזור למקרא. עכשיו, הזכרנו את מנשה שהקריב את בנו, אז נכדו יושיהו, הנכד של מנשה, ערך רפורמה בפולחן, מה כתוב? ותימא את התופת אשר בגי בן הינום, לבלתי להעביר איש את בנו ואת ביתו באש למולך. עכשיו, למקום שבו הקריבו ילדים קראו תופת, ועוד מעט נדבר גם על השם הזה. עכשיו, אם אתה חושב שיושיהו חיסל את המנהג הזה, אז אתה חשוב שוב מה שנקרא. לאחר מות יושיהו, חזר התופת לפעול. שים לב, דודו, לנבואת המקדש של ירמיהו. זה כמה שנים אחרי שיושיהו מת. עכשיו, ירמיהו מצטט את אלוהים, ומה הוא אומר? ובנו במות התופת אשר בגי בן הינום, לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש, אשר לא ציוויתי ולא עלתה ליבי. עכשיו, זה מרתק. אז מתברר שאנשי ירושלים, דור אחד לפני חורבן הבית, הראשון, כן? הקריבו את ילדיהם לאדוני אלוהי ישראל,
וואו.
כחלק מקובל ולגיטימי מפולחן אדוני. זה לא פחות מזה. אבל אלוהים אמר להם שהוא בכלל לא ציווה את זה. אשר לא ציוויתי ולא עלתה ליבי. הם סתם רוצחים את הילדים שלהם. הם חשבו שהם מקיימים את פולחן אדוני כראוי, ואפילו מקריבים לו את הדבר היקר ביותר. אבל אדוני כלל לא רצה את הדבר הזה. עכשיו, ובסוף אי אפשר, אתה יודע, לדבר על הקרבת ילדים בימי המקרא, בלי הסיפור המפורסם ביותר על הקרבת ילדים, סיפור ששמרתי לסוף, אני מדבר כמובן על עקדת יצחק.
נכון, בטוח שאתה מתכוון באמת לסיפור הזה בהתחלה, אבל אוקיי, בוא תתמודד באמת עם הסיפור הזה.
עכשיו, הלא מה אברהם מצטווה לעשות? להעלות לעולה את יצחק. זו הקרבת ילדים באופן הברור והחד משמעי ביותר, אבל קריאה מעמיקה בסיפור מלמדת אותנו שמגמת הסיפור היא בדיוק הפוכה. נגד הקרבת ילדים. עכשיו, ולקראת סיום דודו, הזכרנו את המקום המרכזי בירושלים, בו יקרבו ילדים, גיא בן הינום. זה שם מקראי כאמור. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה אותו הינום שהשמו קרוי המתחם. עכשיו, חז"ל הציעו שזה בא מנהמת התינוקות הנשרפים. וכן שהמילה תופת באה מלשון תוף, שזה מדרש שהיו מקים על מנת שלא לשמוע את זעקת הילדים.
די.
והנה משפט הסיום, דודו, שמו של המקום שבו שרפו את הילדים, גיא בן הינום, התגלגל לשם המקום שבו שורפים את הרשעים, גיא בן הינום הפך לגהנום.
שמע, מטלטל, ואני הייתי בטוח שזה בכלל לא קשור פה לאזור, למרות הסיפור על עקדת יצחק וכו', ומתברר שזה לא רק אצל האצטקים וכו', אלא יש, זה גם היה כאן. וואו. טוב, תודה לך על הדברים המטלטלים. דוקטור אילנה בקסי, שדרן העסקי, דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור בקסי. תודה.
תודה לך ולמאזינים.
כסף קונה כמעט הכל, סיכת כנפי אסטרונאוטים לא תוענק לתיירי חלל, כך פרסמה רשות התעופה הפדרלית, הגוף המוסמך לפקח על טיסות לחלל הממריאות או נוחתות על אדמת ארצות הברית. לפחות לא כולם יקבלו את הסיכה, חלק כן יקבלו אותה, אנחנו מיד נבין מי כן ומי לא ומה עם הקריטריונים. הרשות אכן פרסמה את הקריטריונים לקבלת אותה סיכה, ואנחנו רוצים לבדוק מה הם, והאם זה אומר שבאמת כסף יכול לקנות טיסה לחלל, אבל לא את אותה סיכה נחשפת. שלום למידת פריינטה, יזם, מהנדס חלל, סמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, שלום.
שלישי, שלום גם לך, דודו, מה שלומך?
שמע, אני מבין שמישהו שם התעצבן, וככל הנראה, מה, נמאס להם לראות עשירים שמשחקים בצעצוע החדש הזה שנקרא טיסה לחלל, וגם לזכות בתהילה כאסטרונאוטים? זאת אומרת, מה הם בעצם מנסים למנוע?
שאלה טובה. אני חושב שעצם העובדה שהכללים שונו בבוקרו של ה-20 ביולי, בבוקר של הטיסה של ג'ף בזוס, מעידה על הלך הרוח, ואני די בטוח שג'ף חשב לעצמו מי הם האנשים הנחמדים, החביבים והמאוד יצירתיים האלה ששינו את הכללים תוך כדי משחק. אבל לדעתי את פשוט כמו כל גוף בירוקרטי אחר, ה-FAA, הפדרציה, לקח להם המון זמן להגיב לשינוי שקורה. על פניו, עד לא מזמן, אתה יכול אפילו לבדוק את זה בוויקיפדיה, המאזינים יכולים לבדוק, ההגדרה של אסטרונאוט הייתה אדם שטס לחלל, או שהקריירה שלו אינה טיסה לחלל. זאת אומרת, עשו את ההגבלה הזאת בין מקצוע, כי אסטרונאוט נחשב כמקצוע לכל דבר. דרך אגב, ברוסית קוסמונאוט ובסינית טייקונאוט. והתוספת הזאת, אדם שטס לחלל, הייתה ממש מחוץ לגבול הדמיון הפרוע ביותר, כי מי יכול להרשות לעצמו לטוס לחלל אם הוא לא אסטרונאוט שעבר הכשרה של אסטרונאוטים? ומה שהם עשו זה הם המציאו שלושה כללים, אבל הם הכניסו כוכבית. דבר ראשון, הם אמרו, בוא נסגור אחת ולתמיד את המחלוקת על מהו גבול החלל. קצת רקע לגבי העניין הזה. מבחינה הכי פשוטה, לכל מדינה ריבונית, יש לא רק את הגבולות הקרקעיים שלה, יש גם את הגבול הימי, שזה כ-20 קילומטר מקו החוף, אבל יש גם את המרחב האווירי. זאת אומרת, המרחב שבו כל עצם שחוצה צריך לקבל רשות. והחליטו באופן שרירותי ב-1965 באום, שהקו הזה יהיה בגובה של 100 קילומטרים. בא מהנדס אמריקאי בשם קרמן ואמר, רגע, אם מחשבים את כוח העילוי על כנסי מטוס, ומחשבים מתי כוח העילוי הוא אפס, ולא משנה מה שטח הפנים של הכנף, היא לא יכולה להחזיק גוף באוויר, זה קצה החלל. וכשעושים את החישוב, זה תלוי כמובן בפעילות השמש, זה משתנה. קבעה הפדרציה שזה בגובה של 80 קילומטר. קודם כל, נע בעין לג'ף בזוס, גם ריצ'רד ברנסון עבר את הקו הזה, ומגיע לו לקבל כנסי חלל. אבל הם הוסיפו עוד שני כללים. אחד, אתה צריך לעבור את ההכשרה של ה-FAA, אם אתה כל כך מעוניין בכנפיים הנכספות של ה-FAA. שתיים, אתה צריך לעשות פעילות משמעותית בחלל לטובת האנושות, ואו לטובת טיסות החלל העתידיות.
וזה אולי כן אומרת, חריג, לא? זה דווקא כן פתח לאותם מכשירים.
הפתח תכף אני אגיד אותו.
אוקיי.
זאת אומרת, דודו, שגם ריצ'רד ברנסון וגם ג'יימס בזוס לא יכולים לרשום סלפי בחלל בתור פעילות לטובת האנושות. ועל פניו לא מגיע להם. איפה באה הכוכבית? הכוכבית באה להגיד, יש החרגות עם כלל הפעולה עצמה, היה בה כדי לתרום לאנושות ואו לטיסות מאוישות לחלל. ואני חושב שבנושא הזה, דעתי הסובייקטיבית, שניהם מאוד תרמו. עצם העובדה שהם מנגישים והופכים את זה לאירוע שאנחנו בקרוב נראה המראות כאלה אחת לחודש. נכון.
למרות שהייתה תחושה שמנגישים את זה בעיקר לעשירים, אבל אתה צודק שאחר כך גם איכשהו נעשתה איזושהי הוזלה של הכרטיסים, ופתאום הגרלה, ופתאום אתה יכול לקנות כרטיס בעשרה דולר, זאת אומרת, זה כן נפתח פה איזשהו פתח גם לאנשים כמונו.
חד משמעית, אבל זה גם עניין של היצע וביקוש.
נכון.
היום טיסה במחלקת עסקים לארצות הברית, אתה אדם מהשורה, יחסוך כסף, יכול להרשות לעצמו. לפני 10 שנים זה היה בלתי נתקבל על הדעת, אז אני צופה שהמחירים ירדו. זה משהו שהוא טבעי לחלוטין.
תגיד, אני מנסה להבין, למה הסיכה הזו כל כך חשובה? זאת אומרת, מה, אוקיי, אז העשירים האלה יש להם מיליונים, אוקיי, הגיעו גם לחלל. מה אכפת להם מסיכה?
זה בדיוק חלק מהעניין. מה המשמעות של הסיכה? הסיכה בא לציין שאתה שייך לסוג מיוחד של אנשים. אתה מגיע לסיליקון ואלי, כולם עשו אקזיטים, השווי של כולם כבר לא מעניין אף אחד, יש לך יותר כסף ממה שאתה יכול לספור אי פעם, הנכדים של הנכדים שלך כנראה יוכלו להרשות לעצמם להיות בזבזנים. על מה ננהל את הסמול טוק? או, על כנפי הטיסה שלי, לא סתם כנפי טיסה, מה-FAA, אני שייך לקבוצה מאוד מאוד קטנה, דודו, חשוב להבין, שבסך הכל עד היום היו קצת יותר מ-550 אנשים בחלל. זה מספר שאנחנו חושבים שיש המון 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 אסטרונאוטים, אבל זה ממש לא המצב. דרך אגב, זה המקצוע הכי מסוכן בעולם, כי מתוך ה-550 אנשים שהגיעו לחלל, 18 מתו מחוץ לכדור הארץ ועוד כמה בתאונות אימונים. רק לסבר את האוזן, זה קצת יותר מ-2.5% מכלל האנשים שהיו בחלל. המקצוע המסוכן ביותר בארצות הברית אחרי אסטרונאוט הוא, אתה יכול לנחש מה המקצוע הכי מסוכן?
תואם המבורגרים? אני רוצה להבין מה הכי מסוכן בארצות הברית.
חוטבי עצים.
וואו, אוקיי.
עם תמותה של 1 ל-1,000.
די, טוב, יש
לנו מ-20 יותר מסוכן להיות אסטרונאוט מאשר להיות חוטב עצים.
וואו. שמע, אני מוכרח לומר שגם אצלנו בתוכנית ישבנו לא מעט וניסינו לפצח את הטרנד הזה של השירים שמגיעים לחלל. האם באמת מדובר במשהו שראוי לעסוק בו כאיזשהו הישג כפי שעסקנו בעבר, או התקשורת עסקה בעבר בטיסות לחלל, או שבאמת מדובר בצעצוע של השירים. אני מוכרח לומר שאין פה דעה חד משמעית. ובכל זאת אי אפשר להתעלם כמובן מיציאה לחלל כזו שעושה הרבה רעש, ואולי באמת פותחת את הפתח לתיירות חלל וכולי. יש איזושהי מידה של אמביוולנטיות, ואתה יודע, יש הרבה פעמים השירים, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אתה יכול לקנות הכל, אבל... אל תקנה הכל כדי לא להוציא לכולם את העיניים, יש לך כסף, לא יודע.
אני חושב שבנושא הזה יש פה, צריך להבדיל, לא כל השירים צבועים באותו צבע, ולא כולם עשויים מאותו חומר. אם ניקח למשל את אילון מאסק מגיל 12, לוח החזון שלו היה אנשים על המאדים. כל מה שהוא עשה מאז, לאורך כל הקריירה שלו, זה רק היה צעדים.
האמת שנכון, אתה צודק, כן.
זה אילון מאסק. עכשיו, לגבי ריצ'רד ברנסון, המעבר הוא טבעי. מדובר על יזם שיש לו חברת תעופה גלובלית שמזהה ובצדק את הטרנדים הבאים בעולם התעופה. יש פה רציפות, לא סתם.
נכון, אוקיי, נכון.
הגישה של ריצ'רד ברנסון לחלל היא דרך מטוס. ולגבי ג'ף בזוס, זאת שאלה שאני חושב שעדיף שפסיכואנליטיקאים
לא צריך להיות, לא צריך להכיר את פרויד טוב מאוד כדי להבין שמדובר באיזשהו, כפי שנהוג היה לומר, שוויץ גדול מאוד, אבל אוקיי, אבל זה לגיטימי כמובן. אבל מעניין מאוד כל הנושא הזה של הרשות התעופה הפדרלית וכל העניין סביב סיכת כנפי האסטרונאוטים, ככל הנראה גם שם מתחבטים בשאלה מי הוא אסטרונאוט, האם זה באמת מקצוע, כפי שאמרת, זה משהו מקצועי, או שגם אזרחים או תיירים שיוצאים לחלל, גם הם עשויים לחשב אסטרונאוטים, ולו מתוקף זה שהם פשוט יצאו לחלל. שאלה טובה.
אני חושב שראוי להגיד שג'ף בזוס לא עובד בוואקום, הוא לא עובד לבד. זאת אומרת, יש פה צוות אדיר של אנשים שכן עושים המון חידושים טכנולוגיים, שכן מפתחים יכולות שאני חושב שבקרוב אנחנו נראה אותם מחלחלות לענפים אחרים. המון פיתוחים שהיו בתעשיית החלל, בסופו של דבר הגיעו אלינו הביתה, אפילו ברמת המיקרוגל שנמצא,
נכון,
אחד
נכון.
ואחד במטבח.
עוד הרבה דברים אחרים,
נכון. אני מניח שכל הפיתוחים של הקפסולה שפיתחו בבלו אוריג'ין לטובת תפיסות מאוישות, כן יהיו צעדים ראשונים לקראת תיירות בחלל, ודיברנו על זה בעבר, אם אתה זוכר, על טיסות היפרבוליות, היכולת להגיע מרחק אלפי קילומטרים תוך פחות מחצי שעה, מכל נקודה על כל נקודה על פני כדור הארץ, שהדרך הקצרה ביותר לעשות את זה, זה לצאת לחלל ולחזור חזרה. אז אם בעוד 10 שנים טיסה לטוקיו תהיה 28 דקות, כנראה שזה בזכות השאיפה של ג'ף בזוס להתהדר בכנפי חלל, לא פחות מאשר של אילון מאסק ושל סר ריצ'רד ברנסון.
בינתיים כמובן נמתין לרכבת הקלה שתנוע לאיתה. נתחיל מזה. תודה רבה לך, יזם, מהנדס חלל, סמנכ"ל טכנולוגיות בסקי אנד ספייס גלובל, מידת פריאנטה, תודה על השיחה הזו.
יום נפלא.
הערב ייפתח פסטיבל המחולות בחרמיאל, את פינת הלשון נקדיש לאותו פסטיבל, וגם לריקודים בכלל. אנחנו שמחים לומר שלום לכוריאוגרפית, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
בוקר טוב, דודו.
אם כן, טוב, שמי, את הבאת את הנושא, את לא יכולה להתלונן על זה שאני כופה עלייך את המקצוע הזה, כוריאוגרפיה וריקוד.
נכון, אתה צודק, רק שלא עלה על דעתי שעד כדי ככה שודרג לכוריאוגרפית, אבל אני מקבלת את זה.
שמי, אם את יודעת להמציא תנועה או להעתיק מאחרים, נשמע שזה, אני לא יודע אם יש ארגון, איגוד מסודר לכוריאוגרפים, שמקבלים... אסמכת וכו', זה לא לשכת עורכי הדין. את יכולה להגדיר את עצמך.
קודם כל יש ארגון.
יש, אוי ואבוי, הסתבכתי.
אוקיי. ודאי ברקודי עם.
וואי וואי, אני בודק עכשיו ונוזף בעצמי.
יש אפילו מקומות שבהם מקבלים תעודה.
די.
ויש כמובן לכל ריקוד, יש אבא ואימא, לפחות ברקודי עם הישראלים.
נכון, יש עמותה כזו. וואי, אוקיי. טוב, אז את יודעת מה...
אם אתה מאוהבי הריקוד הזה, אתה אפילו יודע מי חירייגרף כל הריקוד.
נכון, אני יודע שגם בריקודי עם זה, בגלל הרגישות הגדולה, והנה אני באמת רואה שיש עמותה של כוריאוגרפים וכו', כדי לא לפגוע, אנחנו נתחיל את הפינה מההתחלה, ודי-ג'יי מקלר ינגן את השיר מההתחלה, ולא רק כדי להרוויח את הפתיח הזה שוב. הנה, בבקשה. מההתחלה, אם תוכל, בפליי. או, או, או! לא לרמות אותנו עם העלאת הווליום, אוקיי.
את האקורדיון הזה.
תשמעי, אני מוכרח לומר שאת השיר הזה אנחנו שומעים לא רק בזכות העובדה שפסטיבל המחולות בחרמיאל נפתח, אלא כי מדובר באחד השירים והעיבודים המדהימים ביותר שיש. אני מאוד אוהב את השיר הזה.
כן, אני מסכימה איתך, באמת אחד היפים, ובאמת נותן את המהות של בכלל ריקודי העם הישראלים, גם בקצב שלו, גם בכלי הנגינה שלו, גם יחסית בפשטות, בפשטות גם של הכוריאוגרפיה, אם כבר העלית את זה, וגם הפשטות של המילים, זאת אומרת, בסך הכל שיר שכבר הולך איתנו יותר מ-60 שנה, יותר, או 50 שנה למיטב זיכרוני, אחד, באמת אחד היפים, גם אחד הריקודים החביבים ביותר, ונחשב יש המכנים אותם בכל מיני שמות, את הריקודים האלה שבהם מוציאים המון המון אנרגיה. אבל אם אנחנו כבר שם, אז הוא גם ריקוד מעגל, ואם כבר אנחנו בריקוד מעגל, אז נאמר באמת שבריקודי העם הישראלים יש שלושה סוגים, יש ריקודי מעגל, ריקודי זוגות וריקודי שורות. ובא לי דווקא שנדבר היום על קצת על מעגלים.
בשמחה.
ומה בכלל מעגל. אז אולי נדבר על בכלל המילה הזאת מעגל, בפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אותה היא כמובן בתנך, ובשמואל א' אנחנו מגלים את הסיפור על שאול ששכב ישן במעגל, וחנותו מאוחר, ואבנר והעם שוכבים סביבו. כלומר, בעצם המעגל הראשון שאנחנו פוגשים בעברית, הוא בעצם מקום, הוא מקום עגול כלשהו, שנמצא בתוך מחנה של הצבא, והוא נועד לשרי החיל, כלומר למנהיגים, למפקדים, שאמורים לישון בתוכו. זה בעצם איזשהו מקום. הקשר אחר שאנחנו מכירים בו, אולי מעגל או את השורש הזה, זה כמובן חוני המעגל, אתה בוודאי מכיר אותו. חוני המעגל התפלל לגשם, הייתה בצורת קשה. ומהו המעגל הזה שלו? למה קוראים לו חוני המעגל? כי במשנה אנחנו מוצאים שנאמר על חוני שהוא אג עוגה, ואמר שהוא לא יצא ממנה עד אשר אלוהים יוריד גשם.
עוגה כמובן, זהו, בדיוק. עוגה לא כפי שאנחנו מכירים היום משלל הקונדיטוריות ברחבי ישראל.
נכון, ולא מאיפה העוגה, אלא באמת מעגל, מעגל בחול, הוא סימן עיגול, בעצם אג עוגה זה עיגל מעגל בלשון ימינו בעצם, או סימן מעגל בלשון ימינו. ומכאן אנחנו באמת מבינים כבר שמעגל זה איזשהו קו חיצוני שמקיף שטח עגול. ולמעשה, במקרים רבים הוא תוחם שטח שבתוכו שוהים אנשים. בימי הביניים אנחנו כבר מכירים את המעגל גם כזה שמציין את מסלול גרמי השמיים. אם אנחנו כבר בשלושה שיודעים, אז חייבים לדבר קצת אסטרונומיה, אז הירח והכוכבים למשל, המסלול שלהם, מסומן באמצעות המילה מעגל. אנחנו מוצאים אצל מפרש השולחן ערוך, כתוב, כאילו היו מרכז החמה ומרכז הלבנה הולכים במעגל אחד. כלומר, בעיגול אחד, כאילו יש להם איזשהו מסלול עגול אחד. ואת המעגל הזה שמצאנו בימי הביניים, את המפרש השולחן ערוך, אנחנו בעצם קוראים לו היום חוג. כמו שלנו חוג הלבנה, חוג הגדי, דברים כאלה.
וואו. טוב, רק הנה אני מקבל וואטסאפים כמובן, שמסלולי כוכבי לכת רבים הם כמובן אליפטיים וכו', וחוקי קפלר גילו את זה וכו', אבל זה מה שחשבו דאז.
נכון, אבל גם, זה נכון ויפה, אבל בדיוק, זה גם מה שחשבו אז, וגם עדיין יש כאן איזשהו מסלול של סיבוב, כלומר, יש משהו שהוא כבר מסתובב. בעצם, השורש סוב או סבב, ששמענו בסובי ממטרה שהפך לסובי, אנחנו בעצם יודעים שמדובר בעצם במשמעות הבסיסית יותר, על סיבה, על יצירת סיבה לדבר כלשהו, או גרימה של משהו, ויש תמיד לגרימה הזאת איזושהי תוצאה. אז בעצם אנחנו יכולים לדבר על משהו שמסתובב, כלומר משהו שגורם למשהו אחר, גם אם הוא לא בדיוק מעגלי, אבל יש בו איזשהו מסלול שדברים זזים בו. נגיד עוד רק שמהמעגלים האלה אנחנו גם מכירים את המעגל החברתי למשל, יש לנו מעגלים חברתיים כל מיני סוגים, נכון? אז גם זה לא בדיוק מעגל עגול, אבל כן משהו שמקיף את האדם, משהו שמקיף את השמש, משהו שמקיף מהכיוון הזה כבר. ואם כבר הזכרנו את העוגה, אז אולי נגיד גם עוד משהו על השיר, על שיר הילדים האהוב, עוגה 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 במעגל נחוגה, אז לא מדברים שם על עוגה אוכל, אלא ממש על עוגה, יענו סובו.
זאת אומרת, הפוך מלצבור קלוריות, וכמובן קלוריות ריקות ומיותרות. הפוך, צריך להוציא אותם באמצעות ה...
נכון, זה בעצם שיר שאמור ללוות זומבה.
וואו. טוב, כמובן שבסדר. כילד אתה מבין שעוגה, זה גם בדיוק ההתאמה, שהרבה פעמים אנחנו בילדות נהגנו להשתמש בה, עוגה וסוכר, זאת אומרת, השינוי, נכון, זה נכון. מתאים בול למה...
אגב, זה לא מאוד רחוק. העוגה שאנחנו אוכלים גם היא מאותו השורש, וגם היא מאותה הסיבה, כי גם היא בעצם עגולה.
אומרת, אוקיי, מעניין.
זה אותו הדבר, רק שבשיר זה לא העוגה הזאת, אלא עוגה פעולה. העוגה שאנחנו אוכלים, גם היא באה מן העג הזה, משורש עין ו' ג', שפירושו באמת עיגול, ולא סתם אנחנו מוצאים למשל בהגדה של פסח, שעם ישראל עשו להם עוגות מצות. מה זה עוגות מצות? זה לא שהמצות היו עוגות טעימות מתוקות ועם שוקולד, אלא פשוט המצות היו עגולות, כמו שאנחנו מכירים היום במצה השמורה למשל, ופחות במצות שאנחנו קונים בקרטון. אז בעצם המצות המקוריות היו מצות עגולות, עוגות מצות. ואם דיברנו כבר כל כך הרבה על עיגולים, מעגלים וכו', אז בואו, אני מקווה שיש לנו זמן, נגיד רק עוד מילה על ריקוד ומחול. אנחנו מדברים על פסטיבל המחולות בחרמיאל, אבל מה שאנחנו בדרך כלל עושים זה רוקדים שם ריקודי עם. ובאמת יש שתי מילים לציון הפעולה הזאת. מחול היא דווקא המילה יותר ותיקה, אנחנו מכירים אותה מן המקרא, בתופים ובמחולות, מרים יוצאת בתופים ובמחולות, ויש לנו עוד הרבה בנות אחרות שיוצאות בתופים ובמחולות. והמשמעות במקור היא באמת סוג של ריקוד, אבל משהו מעניין אולי זה שבמילון בן יהודה אנחנו מוצאים עדות שהתלמוד הירושלמי תרגם את המילה מחול במילה חינגה.
די!
שאתה בטח מכיר מלשון ימינו. כן.
חינגה, אני כבר לא זוכרת את הפעם האחרונה ששמעתי אותה בשיחת חולין, אבל את יודעת מה, אני נכון, שמח להחזיר אותה לשימוש.
נכון, הייתה מילה סלנק כזאת של פעם.
נכון.
במילון ההווה מפרשים אותה מסיבת השתוללות או חגיגה גדולה ורבת משתתפים, אבל בתלמוד הירושלמי מדברים על חינגה במשמעות של ריקוד. ויש לנו גם מקומות שתרגמו את המילה מחול, מן המקרא, נגיד תרגום השבעים ומקורות אחרים, תרגמו אותה במשמעות של תופים דווקא. זה ממש, ממש מעניין לראות שבעצם מחול היו לו כמה משמעויות, הוא גם היה, גם שימש ככלי נגינה, גם השתמשו במילה הזאת כדי לציין באמת ריקוד במעגל, אבל גם השתמשו במחול כדי לציין איזה מסיבה או איזה אירוע שמח שכזה. הריקוד לעומתו היא ממש מילה יחסית חדשה, אמנם אנחנו מוצאים אותה 4-5 פעמים ככה בין המאה השלישית לשישית, אבל הספיל שלה מגיע מן המאה ה-18 ואילך, והיא מחליפה את מחול בעצם, ולמעשה בימינו אנחנו ממש רואים את ההבחנה בין מחול שהפכה להיות המילה שמשמשת לריקוד האומנותי יותר, הנלמד יותר, הלא ספונטני נגיד, לעומת הריקוד שהוא הדבר הספונטני, הטבעי, העממי יותר, ריקודי עם, אבל מחול מודרני.
מעניין, שוב, הבחנות שנוצרות להן פשוט.
נכון, נכון, כן. שוב, שיש שתי מילים שמציינות אותו הדבר, השפה בדרך כלל לא אוהבת לבזבז במרכאות משאבים, אז היא ממש מייחדת לכל מילה משמעות ספציפית משלה. וזה אחד הדברים יפים שקרו כאן בריקוד ומחול, זה לא כזה משנה אגב, אם אתה תרצה לרקוד או לחולל, לא כל כך מפריע לי, העיקר שתבוא לכרמיאל.
אז זהו, לא נשאל אותך אם את באופן אישי תהיי בכרמיאל, אין מה לעשות.
אני מאוד מקווה שאני אהיה, כן, דודו, זה אחת ה... כן, אחת האהבות הגדולות של חיי.
אז בואי הקי בדי-ג'יי מקלר, ונסיים את הפינה עם בחירתך, את ריקוד העם, או השיר שמלווה את ריקוד העם, שבעינייך היפה ביותר. מה את אומרת?
דרך ארץ השקד.
דרך ארץ השקד, אז הנה הוא מוצא את זה. לא, תסתפקי בדרך ארוכה של גלי עטרי. לא, אני יודע.
לא,
הוא לא מצא את זה. בסדר גמור, אנחנו מודים לך כמובן על הפינה.
אהבת איתמר בן אבי?
אל תגזים, זה כבר...
המוזרים.
תשמעי, די-ג'יי מקלר נותן לנו פעם אחת בתוכנית להטריד אותו אחרת, זו חינגה, נשתמש במילה שלה. תודה רבה לך לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, תודה.
להתראות.
מהנגב לארצות הברית, שלוש חוקרות מאוניברסיטת בן גוריון בנגב זכו במלגה היוקרתית מטעם תוכנית המנהיגות של צוקרמן וימשיכו ללימודי פוסט דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בארצות הברית. השמות הם דוקטור יוליה שמידוב, חוקרת במחלקה להנדסה כימית, דוקטור קרין יניב, חוקרת במחלקה להנדסה ביוטכנולוגית, וכבר נמצאת איתנו על הקו דוקטור ענת יסקולקה מאיר, חוקרת במחלקה לאפידמיולוגיה. שלום לך.
שלום שלום.
מתרגשת לקראת המעבר לארצות הברית?
מאוד מאוד מתרגשת ומצפה.
מצפה. אוקיי, אז ספרי לנו על שום מה קיבלת את המלגה הזו, במה את עוסקת, אחד מהנושאים המסקרנים.
כן, אני בעצם מתעסקת באפידמיולוגיה אדומתית. אני מהקבוצה של פרופסור ארז שי, שבה אנחנו חוקרים במשך שנים כבר, כיצד טיפולים תזונתיים או התערבויות באורח החיים יכולות לשפר מחלות כרוניות. מה שאני התעסקתי בו בשנים האחרונות זה היה חקירה לעומק של מחלת הכבד השומני, שהיא מחלה כרונית ומשפיעה על 25% מאוכלוסיית העולם.
טוב, ננצל כמובן את העובדה שאנחנו מדברים איתך. מה גורם לכבד להפוך לשומני?
אז המחלה עצמה היא מתבטאת בצבירת כמות לא אופטימלית בכבד, מעל 5% של שומן, והיא נובעת בעיקר מתזונה ואורח חיים לא אופטימליים. עכשיו, בגלל שהיא נובעת מהגורמים האלה, הטיפול הוא ברובו תזונתי, אבל בהיעדר טיפול, המחלה הזאת היא עשויה להידרדר לתחלואה נוספת, שכוללת גם תחלואת כבד, שלא ניתן לטפל ביותר באמצעים יחסית פשוטים, כמו האמצעים התזונתיים. ולכן יש לנו פה חשיבות רבה להתערב כבר בשלבים האלה באמצעים פשוטים יחסית.
שתי שאלות. אחת, איך אני יודע שהכבד שלי שומני, ואז נבדוק מה אפשר לעשות גם מבחינת תזונתית. זה משהו שמרגישים?
שאלה טובה. בגדול לא מרגישים, וזאת אחת הבעיות, שהיא מחלה אסימפטומטית. כלומר, אתה לא תדע שיש לך כבד שומני, יש כל מיני גורמי סיכון שיכולים לרמז לנו שאולי יש לך כבד שומני, ואז בעצם מה שאנחנו נעשה, מה שעושים בקליניקה, זה לשלוח אותך לבדיקת הדמיה של הכבד, לרוב זה אולטרסאונד. אנחנו במחקרים שלנו משתמשים ב-MRI, אבל באמצעות הדמיה של הכבד אפשר לדעת כמה שומן יש בכבד בעצם. ואז ברגע שיש לנו את ההבחנה הזאת, אנחנו יכולים להתערב תזונתית, וכפי שאמרתי, אנחנו ניסינו למצוא את הדרך הכי טובה, או הכי יעילה בעצם, להתערבות הזאת.
טוב, תראי, אני יודע שהנושא עצמו של האייטם, זה כמובן המעבר שלך לארצות הברית, והעובדה שתמשיכי ללימודי פוסט-דוקטורט שם, אבל אני ממשיך לחפור בנקודה הזו, כי אני משער שגם את הציבור זה מעניין. אוקיי, אז גיליתי שיש לי כבד שומני, מה אני צריך לשנות בתזונה שלי?
שאלה טובה. אז בעצם יש לנו קווי טיפול כבד שומני, שהם בעיקר ירידה במשקל ושינוי של התזונה. מה שאנחנו יודעים היום, או מה שידענו עד למחקר האחרון שלנו, זה שתזונה ים תיכונית בעצם יכולה לשפר את כמות השומן בכבד, גם ללא ירידה במשקל. החידוש שלנו במחקר הזה הוא שדרוג של הדיאטה הים תיכונית. אנחנו בעצם שיפרנו כמה אלמנטים בה, בין היתר הוספנו תה ירוק, גוזרי מלך ושייק יומי של צמח המנקאי, וראינו שבהשוואה לדיאטה הים תיכונית הקלאסית, ששוב היא דיאטה המעולה והיא מומלצת להורדה של כבד השומני, ראינו שבאותה ירידה במשקל, ההרכב המיוחד הזה של הדיאטה הירוקה גורם לשיפור גדול יותר בכמות השומן בכבד.
זאת אומרת, לקחתם את הדיאטה הים תיכונית, והוספתם לה כמה אלמנטים, לדעתי כבר עסקנו בזה בתוכנית, ודיברנו איתך על בדיוק אותם אלמנטים, ואז הדיאטה הזו הופכת להיות מושלמת מבחינת הריפוי של הכבד.
היא הופכת להיות יעילה יותר, נכון? מבחינת ריפוי השומן בכבד.
טוב, מי היה מאמין שמזון, אנחנו יודעים שאוכל כמובן קשור למצב הבריאותי שלנו, אבל אוכל כסוג של ממש טיפול, וואו, זה יחסית, זה לא טריוויאלי ברפואה המערבית.
אני מסכימה איתך, וגם אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לתת איזשהו אופק לטיפול יעיל, וכמו שאמרתי, המחלה הזאת היא אומנם היא אסימפטומטית, אבל היא יכולה להתקדם לתחלואה חמורה יותר, גם תחלואת כבד, אבל גם תחלואה לבבית וסכרת קשורה גם לכבד שומני, ובאמת חשוב להתערב בשלבים שאנחנו יכולים, באמצעים יחסית פשוטים.
וואו, טוב, את עוברת לארצות הברית, לפוסט-דוקטורט, את יודעת לאן? זאת אומרת, לאיזה אוניברסיטה?
כן, אני ממשיכה לאוניברסיטת הרווארד, לבית ספר לבריאות הציבור, אני ממשיכה במחלקה לאפידמיולוגיה, ואני אמשיך ספקטים נוספים, אנחנו התעסקנו גם בסמנים אפיגנטיים של השמנה וכבד שומני, ואני אמשיך עם הנושא האפיגנטי בשנתיים הקרובות.
בארצות הברית מעניין אותם תזונה ים תיכונית, או שיש להם את התזונה שלהם, שלדעתי מאוד פוגעת בכבד?
למעשה אוניברסיטת הרווארד היא מובילה בנושא הזה של חקר התזונה הים תיכונית, ובכלל זו תזונה שמעניינת מאוד הרבה מוקדים אוניברסיטאיים והרבה קבוצות בכל העולם. אז כן, הם מאוד מאוד מתעניינים בתזונה הים תיכונית, ואני מאמינה שאני אמשיך ואפגוש אותה גם שם.
וכמובן, שאלת השאלות, האם מדובר בבריחת מוחות וזהו, איבדנו אותך או שממש לא?
לא, אני מתכוונת לחזור בתום השנתיים לאקדמיה ולהביא איתי את התחום של האפיגנטיקה הקלינית, להמשיך לפתח אותו כאן, והשמיים הם הגבול.
טוב, אנחנו מאחלים לך כמובן בהצלחה וברכות כמובן על קבלת המלגה. דוקטור ענת יסקולקה מאיר, חוקרת במחלקה לאפידמיולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בהצלחה, תודה על השיחה.
תודה רבה.
ועכשיו, פינת הספרות, שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרים בגלי צהל, שלום.
שלום רב.
היום נדבר על המחברת של פרנקנשטיין.
אכן. אנחנו נדבר היום על מרי שלי, שנראית שהשנה היא השנה שלה. סוף סוף הגיע הזמנה. בסך הכל אנחנו מדברים על רומן שראה אור ב-1818, אז אפשר להתחיל אולי לחגוג את המחברת שכתבה אותו. היא גם זכתה לפסל ראשון בדמותה בבריטניה השנה, שעורר הרבה מאוד סערה בגלל האופן שבו הציגו את הדימוי שלה בפסל, ועכשיו אנחנו חוגגים את הקמת המוזיאון הראשון שמוקדש לה, והוא מוקדש לה בעיר באס, בעיר המרחצאות הבריטית, והסיבה שבגלל אנחנו מקימים שם את המוזיאון, או שהמקומיים מקימים שם את המוזיאון, היא מכיוון ששם היא כתבה את הרומן הראשון והמונומנטלי של פרנקנשטיין.
אני מנסה להבין, האם עד עכשיו היא לא זכתה לכבוד הראוי לה? זאת אומרת, את הרומן עצמו רוב העולם הכיר. אני חושב שכל העולם הכיר, גם מי שלא קרא אותו.
זה נכון, יותר אנשים מכירים אותו שלא קראו אותו, ולכן אנחנו נתקלים שוב ושוב בטעות הכל כך נפוצה, שאנשים שחושבים שפרנקנשטיין הוא שמה של המפלצת, בעוד שפרנקנשטיין הוא שמו של הרופא שיוצר אותה. אבל כן, אנחנו נתקלים פה שוב במקרה של אישה שלא זכתה להכרה שגברים רבים בני תקופתה זכו לה.
אפילו
לא לזו שבעלה זכה לה.
אז ספרי לי איך זה קורה. היא כתבה את זה וידעו שהיא כתבה, זאת אומרת לא הסתירו את העובדה הזו. ובכל זאת, איכשהו היא הוסתרה.
זה לא בדיוק נכון, מכיוון שכשהספר האור לראשונה, השם שלה לא הופיע על הכריכה. הספר פורסם באנונימיות. היו שחשבו בתחילה שמי שכתב אותו בכלל היה בעלה, שהיה המשורר הרומנטי החשוב והמפורסם פרסי ביש שלי. אבל מהר מאוד נודע שהיא באמת כתבה אותו, אגב, הייתה צעירה מאוד כשהספר האור הייתה בת 19 בלבד.
וואו.
כתבה אותו, כלומר, כשהייתה בת 18, הוראה, או כשהייתה בת 19,
הספיקה לחיות חיים אפופי טרגדיה עד אותו רגע. והשאלה של מדוע היא לא זכתה עד היום לסוגי הכבוד שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, לפסלים, למוזיאונים שמוקדשים לה, היא שאלה שאפשר לשאול לגבי הרבה מאוד יוצרות בתקופה שלה. בס, אגב, הייתה המקום שבו התגוררה עוד סופרת גדולה מאוד בתקופה הגותית, שהיא עוד הרבה פחות ידועה ממנה, לדעתי אף ספר שלה לא ראה אור בעברית. היא הייתה מחברת רבי מחר ענקית בתקופתה, קראו לה אן רדקליף, כתבה את עירת וטרנטו, סליחה, היא כתבה את ה... רגע, עכשיו ברח לי השם, עירת וטרנטו כתב הורס וולפול.
זה בסדר, אנחנו, זה בסדר גמור.
אתם תסלחו לי על זה,
לגמרי.
אתה רואה? זה מה שקורה, כשאין סלים ואין מוזיאונים, אז הדברים האלה בורחים מאיתנו, אבל בינתיים כבר בדקתי, בעודנו מדברים, הלכתי לבדוק מה היו הספרים שכתבה רדקליף, והיא הייתה באמת מאוד משפיעה, בין אם על ג'יין אייר של שרלוט ברונטה, בין אם על ג'יין אוסטן שעושה לה איזשהו מין, עושה לה איזושהי מחווה במנזר נוטנקר. אז כמו שאמרתי, מרי שלי באמת מצד אחד מאוד מאוד מוכרת בתור אולי אפילו הסבתא של המדע הבדיוני, כן, האישה שהניחה את היסודות לז'אנר הזה בכך שהיא יוצרת את הדמות הזו של המדען המטורף, אבל מצד שני היא עצמה כפרסונה לא זכתה לסוג ההנצחה שזכו לה רבים מהיוצרים הגברים שחלקו איתה את אותה תקופה.
וואו, טוב, אז הנה כבר עכשיו אנחנו מדברים על מוזיאון, אמנם ראשון ואמנם באיחור, אבל זו התחלה.
זו התחלה בהחלט. בוא נקווה שזה רק ימשיך.
טוב, תודה לך על הדברים. נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרים בגלי צהל. תודה.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי האנשים מאחורי התוכנית שלנו. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, הקפידו על עטיית מסכות, לא תפסידו מזה דבר. מחר התוכנית חדשה, להתראות.